הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
טוב לכם ירושלים, סיפורי ירושלים. אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי בירושלים, יוסי איינטל וחברים בבני ברק. הפעם אנחנו הולכים לדבר על קשישים, על מושבי זקנים, נווה שמחה, על מושב זקנים שומרי החומות, על הקשישים בכלל. בתווך אנחנו נשמע משירי חסידות קרלין סטולין, לכבוד יום ההילולה של אדמו"ר רבי יוחנן, שיחול השבת שתמון בטבריה. אלפי חסידי קרלין יהיו השבת בטבריה, אז אנחנו לכבודם משמיעים שירי קרלין סטולין בתוכנית שלנו הלילה. אז אני ערבה לכם, ואנחנו בהתחלה, בתחילת הדרך כמדי שבוע, פונים אל ידידינו, הרב מוישה גולדיס, ערב טוב, לילה טוב רב מוישה.
לילה טוב, הרב גולדיס, שעה טוב לכולם. אתה כבר נמצא בטבריה או אתה נמצא לשבת?
לא, אני שבת בעזרת השם, יתברך שמו.
לשבת. אשריכם ישראל.
אמן.
אבל הרב גולדיס, נראה לי שאתה מתחיל להתבגר בקצב מהיר. אתה מוכן לנושא שקשישים מספרים. שקשישים מספרים זה לא דבר מיוחד. כשהם שותקים זה דבר מיוחד.
כשהם שותקים, אז זה כבר עבוד.
אז זה כבר עבוד. זקנים יש בכל מקום. אבל בירושלים זה משהו אחר. אפילו הזקנים מעניינים מאוד. והזקנים של ירושלים, אפשר להגיד את האמרה הפולנית, שפולנים היו אומרים על אדם זקן, שאין בכלל כזה מושג אדם זקן. רק היו קוראים לו צווי מול אינגמן, דרי מול אינגמן. פעמיים אברך, שלוש פעמים אברך, מושג זקן לא היה. מספרים על חסיד גור זקן, שהיה כבר סגינו היום. והאם רמס בא לבקר אותו, אז הוא ביקש ברכה מהרבי שהוא יוכל לראות. ענה לו עם רמס, שמובא בספרים הקדושים, שמגיל 70 החיים הם מתנה מיוחדת. שאדם נשאר לחיות, זה המתנה. כך שאין על מה להתלונן. מה שיש, אומרים תודה. ענה לה, חוסיד רבי, זה נכון. אבל מתי שהשם נותן, הוא נותן בעין יופו. הוא התכוון לרמז שהשם ייתן אפשרות לראות ביחד עם המתנת חיים.
ברור.
עם רמס ענה לו, מעולם לא נצחני אדם אלא זה. על זקן יש הסתכלות גם בדרך החסידות. רב שלמה יוסף הבן הבכור של הרבי מרוז'ין ראה פעם שני חיילים, חייל זקן וחייל צעיר, מתקוטטים, הם רבים ביניהם, ברוסיה זה היה. ריב פיזי, אחד מכה בשני, כמו שאומרים, עם כל הכלים, אתה יודע, אגרופים, בעיטות, הכל. רב שלמה יוסף רואה שעומדים כמה גנרלים, מסתכלים לראות מי ינצח. ולמרבה הפלא, בסוף הזקן יצח, הם מחו כפיים, צעקו לו בראבו, שאל אותם רב שלמה יוסף, מה השמחה? הם אמרו לו שחייל אסור לו להזדקן, ולא להיות חולה. והזקן הזה הוכיח שהוא נשאר צעיר. אמר רב שלמה יוסף, שמזה הוא למד אבי יוסף בויר, שאבי יוסף שם אסור להזדקן אף פעם. היום שאנחנו נמצאים כבר בערב חנוכה, שבוע אחרון, ניתן מתכונים שמתאימים לחנוכה, ומתאימים גם לשבת. צריכים כבר להתחיל להרגיש את החג.
ודאי.
ניתן דג מיוחד בטוגן, בתוך עלי סיגר. זה דג מטוגן בהפתעה, כמו שאומרים. מנה יפה מאוד. ניתן מנדלח של פעם שהיו עושים בבית, לבד עם האצבעון, עם הפינגר. ניתן מנה עיקרית של חזה עוף, מטוגן, בבצק טמפורה, שזה יצא כמו מניפה, מנה יפה ומיוחדת, ולמנה האחרונה, נקטס ירושלמים, טעימים וביתיים.
משהו שהציבור לא מכיר. לדקה שהציבור לא מכיר.
לא מכיר. הירושלמים מכירים. מישהו הירושלמי שיקיר.
אוקיי. אנחנו...
בעזרת השם בהמשך נרחיב.
בהמשך. אנחנו יוצאים לשיר ראשון של חסידי קרלין, לכבוד היום ההילולה של רבי יוחנן שטמון בטבריה.
אני רוצה להגיד לך, רב גליס, שהיום פתחתי קובץ במחשב של שירי קרלין שאתה הבאת לי פעם. יש אצלי חסיד קלוי שבד אצלי, צרפתי לו על ויסקונטי שולחה לשמוע במעדניה, הוא אומר לי, אני בתור חסיד קלוי, אין לי ככה בניגונים. אמרתי לו, אני, אצלי זה סוד, מאיפה זה נמצא.
כן, שהסוד ימשיך להיות הלאה, כדי שלא יפנו עכשיו על גלי היתר, לחפש אותי. אז הסוד תמון הלאה. טוב, אנחנו נשמע שיר, נשמע שיר ונמשיך אחרי זה.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
גם לפני שאנחנו נכנסים לסיפור הסכנים ולשאר הסיפורים של הלילה, אנחנו עם שירה של שולמית אייזנבך, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רגלו של יוסף, זה מה שאומר רשי. שולמית אייזנבך, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, השתשעה בלימוד עם בנו יוסף החביב. הוא הנוער למה שרוחש מסביב, ויתפור לו קטונת פסים. האחים מתנכלים ליוסף ושונים אותו. הם אינם מסתירים שנמסע אליהם נוכחותו. בכל עת שהם רואים אותו לבוש בקוטנתו, הם מתכבדים לפגוע ולהמיתו. יעקב פונה ליוסף ומביע רצון, לך ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. יוסף אינו מהסס ועונה בעת רצון, הנני אבא ואלך בשליחותך. מרחוק אחיו מזהים את בעל החלומות, זה שהכריזו עליו מלחמות, וכערף עין חורשים מזימות. כיצד יתפטר ממנו אחת ולתמיד. הם שולחים לאבת קטנות את הפסים, זאת שטבלוע בדמו של שעיר עזים. יעקב קורע את בגדיו, איך להתרחשו הניסים, שעה ששלח את בנו אהובו. יוסף נזרק לתוך הבור, נחשים וקרבים שם חושך ולא אור, והוא מתחנן לנפשו בחור שור, ואין שומע ואין מאזין. מחרו לישמעאלים בזוג מנהלים, עתה יאסרו בפריחים ומלולים. ראובן חוזר לבור הריק וקורא את הגדילים, הילד איננו ואני ענני בה. יוסף הורד למצרים, שם נתעלה, ויהודה הורד מאחיו ואיבד את הגדולה. חוזרים האחים לבית אבא, הבית שרוי באפלה, ומכאן הסתלקה השכינה. ויצחק רואה בצער יעקב בנו, והוא מנוע מלגלות את אוזנו, כי יוסף חי וטרם הגיע זמנו, להיחשף, להתגלות ולהתוודה. שרוי יעקב בצער ויקום בניו לנחמו, ולא שעה ולא קיבל ניחומים על בנו, גזרה על המת שהשתכח מן הלב, אבל החי אינו משתכח. יוסף הצדיק עומד בצדקותו, לנגד עיניו עומד את דמותו, של אבא יעקב מלא צער ועל דמעתו, הניגרת מעיניו וכמהה מגעגועים. לא יראה כי אתה עמדי, ואתה לבדך מגן בעדי, ורק אתה תשלח ברכה במעבדי. ויהי יוסף איש מצליח, כי בשם השם נעשה ונצליח. שלומית אייזנבך. אחד ממושבי הסקנים המיוחדים שיש בירושלים, הוא שומרי החומות. שומרי החומות הוא מהון אורים שנמצא בירושלים בשכונת סנדריה, ובלב המרכז הדתי החרדי הגדול בעיר. מהון אורים הוא בית חם, מפנק ברמה של מלון לאוכלוסייה החרדית, דתית המבוגרת, ולאחר שיפוץ מקיף בסטנדרטים גבוהים מאוד, לרשות הדיירים העצמאיים והתשושים עומדים חדרים וסוויטות מפוארים ומבוזרים שכוללים בין היתר, מרפסות ומטבחון מבוזר, עסקה מרכזית ומזוג אוויר, מערכת קריאת אחות ושירותי מרפאה מלאים, שירותי החזקה ושירותי ניקיון, שירותי כביסה, שירותי פקיד, מסירה וקבלה של דואר והודעות, קו טלפון פרטי, השגחה רפואית, וכמובן הכל נמצא באותו מחיר. בנוסף, במושב שכנים שערי החומות, יש מקום, יש במקום את הכנסת מפואר, בו מתקיימים עניינים, שיעורי תורה קבועים, ספרייה תורנית ענפה ומקווה לנחות התיירים. שירותי מהון הורים כוללים בין היתר השגחה רפואית של רופאים ומומחים לגריאטריה, אחות 24 שעות ביממה, מעקב רפואי שוטף הכולל נטילת בדיקות במקום והנפקת תרופות. הם בית שמשמשת אוזן קשבת לדיירים, נותנת מענה בכל נושא ועניין. עובדות סוציאליות אחראיות על קשר מתמיד עם הדיירים ומשפחות המטפלות בכל הניירת מול משרדי הממשלה. את כל הארוחות המוגשות מכינים במטבח של המעון, כל ארוחות טריות ובקור דיאטטי, בטעם ביתי עשיר ומגוון וכשרות מהדרין מן המהדרין. פעילות חברה מצוינת שם שכוללים הרצאות, חוגים, התעמלות וטיולים. המעון מאושר על ידי משרד הרווחה. וכדאי לבקר מעון הורים, לעמוד מקרוב על האפשרויות, להמשיך לנהל חיים עצמאיים, מגוונים, להיות חלק מן הקהילה בחברה טובה ובסביבה חמה וידידותית. יש במעון הורים גם אגף סיעודי. במעון הורים הוקם אגף סיעודי חדש ומפואר לפי כל הסטנדרטים החדשים, בו מטופלים חולים סיעודיים שנמנים על אוכלוסייה החרדית, הדתית מכל רחבי הארץ. האגף מפואר מגיש טיפול רפואי, טיפול רפואי וסעודי מהמדרגה הראשונה, כשדגש על תוכנית טיפול אישית המתואמת לכל דייר. שירותי רפואה וסיעוד שניתנים 24 שעות ביממה על ידי צוות מקצועי בראשות שמנהל רפואי דוקטור ג'רמי ג'קובס, מומחה לרפואה גריאטרית. לרשות דיירי אגף עומדים אנשי סיעוד, שזה שני רופאים מומחים לגריאטריה, אחים, אחיות, מוסמכים ומקצועיים, פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, מטפלים יהודים בעלי ותק וניסיון, חשוב לדעת, מטפלים יהודיים בעלי ותק וניסיון, מחלקות נפרדות לגברים ונשים, טיפול של גברים בגברים ונשים בנשים, הם בית ועובד סוציאלית, מערכת קריאת האחות וחמצן ליד כל מיטה, שירותי מקלחת צמודים לכל חדר, מטבח ביתי כאשר למהדרין מן המהדרין, פיקוח דיאטטי, אישור ופיקוח על משרד הבריאות, והחיים במקום הוא תמול לאווירה של חרדית, להרגלים בחולים ובני המשפחות שלהם. גם שם למעלה, גם בסיעודי, יש גם כן בית הכנסת מסודר, לא מפרק כמו למטה, אבל מסודר ומאובזר, ויש שם מיינים קבועים. זה מעון הורים שומרי החומות, שנמצא בסנדרט המורחבת, השקיעו בו המון כדי שהמעון הזה יהיה מיוחד ומפואר. זה אותם שומרי החומות, אלו שיש להם תמיד את הבתי הונגרים בירושלים, זאת הנהלה אותו אוכלוסייה. כמו שאמרנו, השירים שלנו לילה הוא של חסידות קרלין. חסידות קרלין היא חסידות שנוצרה בעיירה קרלין. היום זה פרוור של העיר פינסק בלרוס, על די רבי אהרון הגדול, תלמידו של מגדי מזריץ'. היא אחת החצרות הוותיקות בתנועת החסידות מאז שנות ה-50 של המאה ה-20. החסידות הגדולה היא חסידות קרלין סטולין. אחד המאפיינים של חסידות קרלין סטולין היא התפילה. חסידות קרלין סטולין היא מהחצרות החסידות הראשונות ומהראשונות שהעמידו שושלת אדמו"רים בתחום המרחב הליטאי. היא הייתה חסידות הבולטת המשפיעה ביותר. האדמו"ר הראשון בחסידות היה רבי אהרון מקרלין בשנת תצ"ו 1736. הוא נפטר בתת ניסן תקל"ב, מתלמידיו החשובים של המגיד מזריץ'. בהשפעת דודו רבנלה התקרב למגיד מזריץ' בשליחות רבו שפעל בבולין. הוא נשלח יחד עם מנחם מנדל מויטבסק להפיץ החסידות בליטא. הוא הקים את המרכז החסידי בפלוסיה, בעיר קרלין. רבי אהרון הגדול הצליח והקרב רבים לחצר המגיד, בהם המפורסם ביותר הוא רבי חייקלם דורר. לאחר שהוא נפטר בגיל צעיר, 36, כשהוא משך רב בנו היחיד, הילד אושר, מונה תלמידו רבי שלמה מקרלין לשמלא מקומו כמנהיג חסידי ליטא, כשבמקביל רבי מנדל מויטבסק קיים כמנהיג חסידי רייסין, ואחריו שנור זלמן מלאדי. לאחר שנרצח שלמה מקרלין, מונה במקומו רבו של מסטולין, בנו של רבי אהרון מקרלין, שגדל והתחנך בביתו של רבי שלמה מקרלין. רבו של נסע ל-110 צדיקים בדורו, היה גם תלמידם של רבו רוחם מז'יבוז', המגיד מקוז'ניץ. רבו רוחם מז'יבוז', שגם השבוע היה היורצת שלו. אחריו כיהן בנו רבי אהרון מקרלין, בעל בית אהרון מקרלין, הוא נפטר בסיוון, זין סיוון תר"ל"ב. לאחר פטירתו מונה רב אושר, שנקרא בקרלין במכון האדמו"ר הצעיר, רב אושר מסטולין, שכבר בחיי אביו התנהג בגמלי אדמו"רות לצד אביו, הוא לא אורך ימים ונפטר כעבור שנה אחת, בט"ו באב תר"ש ל"ד ג' בעיר דרוביץ' במגפה שהשתוללה אז בעיר. לאחר פטירתו של רב אהרון ורב אושר הייתה חסידות קצת במשבר. רב אושר שאחיו את רבי ישראל הינוקה מסטולין, שהיה בן 4.5 בלבד, למרות גילו הצעיר, החסידים מינו אותו לאדמו"ר. הוא נפטר כשהוא נסע לצורכי רפואה בעיר בודנהיים שבגרמניה ביום השני של ראש השנה תרפ"ב, ונקבר בפרנקפורט. רבי ישראל השאיר אחריו 6 בנים, שחלקם שימשו כאדמו"רים: רב אושר בעיירה סטולין לא כיהן כאדמו"ר, רב אהרון בעיר ורשה שבפולין לא כיהן כאדמו"ר, וכף חיים נסע בשנת תרפ"ד לארה״ב כיהן שם כאדמו"ר בשכונת וילמסבורג. רבי מוישה כיהן כאדמו"ר בעיירה סטולין, בניגוד לאביו, חבר אל אגודת ישראל, הקים תנועת נוער בשם תפארת בחורים, וכן ישיבה בסטולין. רבי אברהם אלימלך כיהן כאדמו"ר בעיירה קרלין, הוא הקים את הישיבה בלונינץ, ישיבה מפורסמת שבה לימד גם מרן הרב שך. רבי יוחנן כיהן כאדמו"ר בעיר לויצק שבבולין. בשואה נספו 4 אחים, רבי אושר ומוישה נספו בטבח שנערך בידי סטולין בערב ראש שנה. רבי אברהם אלימלך נרצח לפי המסורת המקובלת בחסידות קרלין בי"ד חשוון תש"ג. רבי אהרון נרצח בוורשה כנראה בחודש אב. כמעט כל החסידים האירופאים נרצחו גם הם בשואה. תקומתה של החסידות הייתה מהחסידים אשר עלו לפני השואה לארץ ישראל והיו בארצות הברית. חסידות קרלין בארץ ישראל היא פעילה מאוד מראשית היישוב שם בארץ ישראל. רבי אנקף נפטר בתפקוף ממזיין, בנו של רבי אהרון הגודל, עלה לארץ ישראל בסביבות שנת תקל"ד, 1770, הקים את הגרעין החסידי הראשון, 7 שנים לפני עליית תלמידי הבעל שם טוב. כל אדמו"רי קרלין עודדו עלייה לארץ ישראל. מקומה של מרכז חסידות קרלין בקהילת החסידים בטבריה ובירושלים, והביאו חסידים רבים להצטרף לחסידות הזאת. אדמו"ר אחרון לפני השואה, ביקרו 3 אדמו"רים בארץ, בפרט רבי אברהם אלימלך שביקר בה 4 פעמים. כתוצאה מכך הייתה חסידות קרלין בין החצרות החסידיות הגדולות בארץ ישראל. הגרעין הראשון של חסידי קרלין התיישב בטבריה, כשמרכזו בית הכנסת של רבי מנחם מנדל מויטבסק, על שפת ים הכנרת. בית הכנסת שופץ בסיוע של האדמו"ר בעל בית אהרון בקרלין, הוא גם נרשם על שמו. חלק מהחסידים עברו לירושלים בשנות ה-70 של המאה ה-19, הקימו בעיר העתיקה בית הכנסת. בתקופת רבי ישראל מסטולין הוקמו בית הכנסת בשכונת בית ישראל בירושלים, בצפת ובחיפה. בתקופת בניו של רבי ישראל נוסדו עוד קהילות בתי כנסת חסידי קרלין ובנותיה בתל אביב. היו 3 בתי כנסת חסידי, 3 האדמו"רים, חסידי קרלין שבירושלים, היו כפופים בעיקר למרותו של בבו מלמלך, ואלה שבתל אביב שערו ברובם למרותו של מוישי מסטולין. שניהם הקימו ישיבות בישראל. בישיבת בית הארון בירושלים כיהן הרב ישוע אשלטובסקי כראש ישיבה. בשנת תפשין הוקמה ישיבה נוספת בירושלים בשם פאר ישראל, שבה כיהן הרב מוישי אולצברג כראש ישיבה. בתל אביב הוקמה ישיבת בית ישראל בנשיאות רב מוישי מסטולין. לאחר מלחמת השחרור, שבה נכבשה העיר עתיקה על ידי ירדנים, הקימו פליטי העיר עתיקה בית הכנסת בשכונת קטמון. בית הכנסת היה פעיל עד אמצע שנות ה-80, אז נפטרו ועזבו החסידים שהתגוררו שם. בשנות ה-40 הוקם בית הכנסת שחסידי קלים בגבעתיים. בית הכנסת זה פעיל עד היום. יש חסידות קלים בארצות הברית. אנחנו רוצים לעבור ליורצייט של השבוע. רבי יוחנן פרלוב מלויצק נולד בזיין באב תפריש סמך 1900, נפטר בכפה לפקיסלב תפינטזיין 1955. בנו השישי של רבי ישראל מסטולין, התגורר לפני השואה בלויצק, העניק את חסידי קלים באזור וולין. עם התקרבות הגרמנים ללויצק, ברח עם אשתו ושתי בנותיו לברית המועצות. במהלך הבריחה בשהותם בפרוזנה נפטרו אשתו ואחת מבנותיו. לאחר מלחמה שבה נספו ארבע מאחיו ופטירתו, פטירה נוסף, רבי עקיף חיים פרלוב ללא בנים, הפך רבי יוחנן לאדמו"ר המרכזי של חסידות קלים. בשנת תשנ"ו, 1946, הוא עולה לארץ ישראל, מתקבל פה בהתלהבות על ידי חסידי קרלין שגרו בארץ ישראל, כעבור שנתיים עובר לארצות הברית. רבי יוחנן פיתח את החצר, הקים מרכזים חדשים וגדולים בארצות הברית ובארץ ישראל, הוא פעל מתוך מטרה לאחד את כל חסידי קרלין שבארץ ישראל לקהילה אחת. הוא ייחד בין ישיבות בית אהרון לישיבות פאר ישראל וקרא בשם בית אהרון וישראל. ייחד את שלוש בתי הכנסת שהיו בתל אביב לבית הכנסת אחד ברחוב בר כוכבא. ביותו בישראל התגורר בחיפה, שם נפתח לאחר שהגיע בית הכנסת של קרלין, כיום שוכן במקום בית הכנסת של עדות המזרח. בשנת תש"ד, 1954, ביקר רבי יוחנן בארץ, שעה בעד אחר ראש השנה של תשט"ו. אז שב לארצות הברית ונפטר שמה בכ"א כסלו תשט"ז. לאחר פטירתו התעורר ויכוח בין החסידים איפה לקבוע, איפה לטמון אותו, לבסוף הוחלט לטמון אותו בארצות הברית על פי גורל. אולם חסידי קלים שבארץ ישראל לא הסכימו עם ההחלטה, וכעבור שנה הועלו צמותיו והובא לקבורה בבית הקברות בטבריה, צמוד לקברו של מנחם מנדל מויטבסק. ביתו נפטרה בט' כסלו תש"ע לפני 5 שנים, היא נישאה לרבי עזרא שוחט, ונולדו להם 2 בנים ובת, אדמו"ר של היום לאריכות ימים ושנים, ורבי יוחנן שוחט שהוא אדמו"ר מלויצק, ביתם רבקה נשואה רבי קיבורך לדריך, רבם של חסידי קרלין בארצות הברית. חסידות קרלין כיום מונה כמה אלפי משפחות, 400 במקומות אחרים שנמצאים בבורו פארק, מונסי ולייקווד. בית המדרש המרכזי שוכן בשכונת הבוכרים. מרכזים נוספים של חסידים בישראל זה בבני ברק, ביתר עילית, מודיעין עילית, טבריה, יישוב גבעת זאב, ליד ירושלים, שבו גר גם האדמו"ר שליט"א. אנשי החסידות מתכננים הקמת בית הכנסת גדול במקום שיהפוך למרכז החסידות. לחסידות יש גם ישיבות קטנות בירושלים, רמות, ביתר עילית, מודיעין עילית, ישיבות גדולות ברמות וביתר עילית בארצות הברית. לחסידות יש קהילה בבורו פארק, כל ישיבה קטנה וגדולה במונסי, בלייקווד. לחסידות יש גם את הכנסת בשכונת סטמפורד היל בלונדון. החסידות מוציאה גם קובץ מפורסם מאוד, קובץ תורני ומהטובים ביותר בשורה הראשונה של הקבצים התורניים, שנקרא קובץ בית אהרון וישראל, די מכון בית אהרון וישראל. הגיליון הראשון יצא בתשמ"ו, 1986, ומאז הוא יוצא לאור 6 פעמים בשנה. יש במדור הזה גנוזות מתוך הספרייה של מרן אדמו"ר מקרלין, ופשוט חוברת תורנית חשובה מאוד. כמו שאמרנו, היורצייט של רבי יוחנן משייכת, רבי יוחנן מקרלין, סטולין הוא בשבת, כ"א, שם בטבריה אישעו הרבה מחסידי קרלין, אז בואו נשמע עוד אחד משירי חסידות קרלין.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי שמענו קצת על מושבי הסקנים, גם קצת על חסידות קרלין, אנחנו חוזרים חזרה אליך שוב, לילה טוב ידידנו, הרב משה גולדיס.
לילה טוב, זה יש לילה טוב לכולם. מסתר בפרשה. ויהי שביח בארץ מגור אבי, ברטניה, אומר, למילה מגורים יש שלוש משמעויות. משמעות אחת, לשון דירה, פשוט מקום לגור. משמעות שנייה, לשון מגור בפחד. ומשמעות שלישית, לשון גירות. זרות, כאילו אדם זר. והפסוק אומר לנו שיעקב גר בארץ מגורי אביו, ואומר אותנו על ארץ ישראל, שרק בארץ האבות, בארץ הקודש, יהודי מרגיש שהוא גר בבית, בבית שלו, במקום בטוח, בלי פחד. ואולי בגלל זה, בגלל הזבחת לנו השבוע, נושא כזה משולי, שכנים מספרים על ירושלים,
שישים
מספרים, כן, בעוד מכתבות מדויקים, מדי שמחה, שם רחוי מש, היה צריך להיות הפוך. ירושלים מספרים על השכנים, כמו עולה הרב גלס, לפי מה שאמר רמן נמרים אינו, אפשר להבין את החשיבות של הנושא שבחר אותם. רמן נמרים לא אמר על הפסוק אלה תויל יעקב יוסף, שכל אחד ואחד מישראל קראו יעקב. לשון הכל, הכל, כל יעקב. ומה הם התולדות של יעקב? יוסף. שכל אחד ואחד להוסיף בעבודת השם שלו. בסיפור ידוע שרש"י מביא בשם המדרש, שמספר שהגמלים של סוחר של פשטן, שהם עמוסים עם פשטן, עם נפח עצום, הם רוצים להיכנס לחצר ולא יכולים, ולא יכולים לעבור בגלל הנפח, ואיש פחמי, נפח, שהוא שואל איך הוא רוצה להכניס את כל הנפח של הפשטן. הפיקח אומר לו, מה אתה כל כך חושב? ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך ושורף את כל הפשטן. כך יעקב שראה את כל אלופי עשיו בפרשה הקודמת, שאל מי יכול לכבוש את כל אלו. ועל זה המשל, והכוונה, ואוי הבס יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית איסוב לקש. ניצוץ יוצא מיוסף ומחלה וסורט את כולם. והרב הזה כאן הסביגור אמר, שהכוונה במדר של זה, מרמזים על דברים עמוקים. הפשטן מרמז על המון העם שלא זכו לתורה בכלל. וידוע שאין תורה, יש חלילה שליטה ועצר רע. ולכן עולה השאלה, איך יזכו לשבת לעתיד לבוא בבית השם? על זה משיב הפיקח. שאפילו האדם הפשוט ביותר, אם רק מתלהב לעבודת השם, הניצוץ הזה של ההתלהבות שורף את כל מה שלא היה לו נכון בימיו שחי עד עכשיו. והוא מלא אותו לדרגה גבוהה יותר. והרב גליס, גם אתה מכיר, ואולי אני מכיר, ואולי מכיר טוב איך נראים המשל סקנים שעליהם אתה מדבר. אני מתאר לך שאתה היית שם פעם ביקור.
א', הייתי שם, אמא שלי הייתה משל סקנים הרבה זמן. זה דבר
שעושה
בשומרי החומות. וסבא שלי היה בבית בייר הרבה זמן, גם ברחוב המצור. ואני מכיר את זה כי לפני כמעט 40 שנה...
אם אתה מכיר, אם אתה מכיר, אתה יכול להסכים איתי שזה יהודים שמתחילים חיים חדשים כמו בחורים צעירים שנכנסים לישיבה.
ממש ככה.
אין להם כבר את העול של פרנסה של הבית, אין להם עול של לגדל ילדים, לחתן בכל שם העגל, תרדות החיים, הם כל כולם רק סביב הרוחניות. ולא לחינם יש כל כך הרבה שיעורי תורה במקומות האלה. ואין ספור של זקנים שפשוט יושבים ולומדים כל היום, או במסגרת שיעורים, או בחברוסס, פשוט רואים ומתפלים ומבינים את המאמר חז"ל הידוע, אשרי זקנותינו, שלא באישה, את גלותינו. אני הכרתי זקן במישורים, שהיה גר ליד, היה בכנסת שעות, כבר אני לא זוכר את השם שלו, חבל, את החבל שאני לא זוכר. בשנים האחרונות, לקחו אותו, למשל זקנים, שם הרחמס, מה הייתה היום? אני לא יודע. ההיכרות שלי הייתה לפני 30 שנה יותר. מתי שעמדתי בצעות כבכולל, אני זוכר שהיו מביאים אותו על כיסא גלגלים, בתחילת הסדר, הקריב אותו לשולחן, הביאו את הגמרא שבה הוא היה לומד, הוא היה מוציא מהכיס, מהביזם, כרטיסי רכבת, אתה זוכר את הכרטיסים של פעם, הקרטון הזה, שיחים, הוא היה שם אחד על הגמרא, אחד ברשי, אחד בפייסס, זה היה המצביע שלו, הטייטל. וכך ישב ולמד כל הסדר בלי להרים אפילו את העיניים מהגמרא. ואם לא היה מישהו שדואג שישתה משהו, גם זה לא היה קורה. זה היה סקנים של ירושלים. הבן של המאגי מזיצ'וי, רב וולף, שהלך פעם לבית הכנסת, הוא שמע גוי שצועק, לכם היהודים יהיה גיהנום, ולנו הגויים יהיה גן עדן. זה מאוד הכריב לרב וולף, איך יש לגוי הסוגה כזאת לחשוב כך? זה לא יכול להיות. הוא לא יכול להבין את זה, וזה היה בפרשת וישב. עד שראה את העניין שיעקב וישב התחלקו בנחלת שתי עולמות. יעקב לקח את עולם הבא, וישב לקח את עולם הזה. היהודי כל ימי חייו בעולם הזה, תמיד הוא שמח, למה? כי לכל הפחות הוא יודע שיהיה לו עולם הבא. אז יש לו על מה לשמוח, וגם בזמן אחד לא טוב לו, הוא תמיד חושב ומתנחם שיהיה לו לפחות עולם הבא. וזה שמחה הכי גדולה ששייך אצל יהודי. בפועל, מה יוצא? שיש ליהודי שתי עולמות. בעולם הזה הוא שמח על חשבון העולם הבא, ובעולם הבא הוא בטח יהיה שמח. ואצל גוי זה להפך. אם הוא יחשוב שהעולם הזה הוא עולם שהולך ונגמר, לא אלא אחר כך עולם הבא, אז הוא עצור. בפועל קורה שגם עולם הזה אין לו. כי הוא כל הזמן דרג על העתיד. מה עשה השם? חשבון הוא עשה שהיהודי יחשוב תמיד שאין לו עולם הבא. בגלל זה אין לו הנאה בעולם הזה. שהעיקר זה הכנה והעמל לעולם הבא. זה העבודה שלנו פה. והגוי להפך, תמיד יחשוב שיהיה לו גן עדן, ולכן תמיד שמח בעולם הזה, כמו שככה, שזה החלק של איסוף, כמו שצריך. ואולי זה משמעות הפסוק שמובא בתחילת הפרשה של יעקב, שביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. שלא דיין של צדיקים, של הצדיקים, מה שמתוקן להם לעולם הבא, הם מבקשים לשבת בשלווה גם בעולם הזה, קפץ על רוגזו של יוסף, וזה הגדלות של זקני ירושלים. מי שמתחבר אליהם, רואה איך הם מרגישים בעולם הזה, שכל המטרה שלהם היא רק מה אפשר עוד לקנות בעולם הזה, עוד מצווה, עוד משהו, עוד לימוד, זה כל הדרגה שלהם. כמו שזקן אחד יודע בנביא שמחה, שהוא אחד מהגויים, פעם מישהו העיר לו איזה הערה בזמן הלימוד, ולמחרת הוא התחרה את האיש הזה, איך הוא העיז להעיר הערה לכזה את הבית חוכם, הוא בא לבקש סליחה. הזקן אמר לו, אני ממש כועס עליך, שואל אותו למה, הוא אומר, מה אתה חושב שאני שקרן? אמר לאיש חלילה, לא אמרתי את זה. הזקן אמר לו, הרי אני אמרתי בקבישמי, הרי אני מויכל. אז איך אתה חושב שאני כועס עליך? תראה לך מושג של זקנים. היה בשער חסד יהודי זאב, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, היה לו בן שהיה לו מקולת לידינו פה בעזרת תורה. מאוד חבר נפתולה. אתה זוכר את השם של אבא שלהם?
ודאי,
את
צודק.
הוא היה עובד פקיד בעירייה, נכון?
נכון.
מתי שהוא היה זקן, שהוא כבר שכב בלי הכרה, הוא כל הזמן מלמל, ולא יכולו להבין מה הוא ממלמל. אבל ראו ממלמל, עד שמישהו קלט שכל פרק זמן, כל הרבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, הוא שם את האצבע בפה, והוא עושה תנועה עם האצבע כמו שהוא הופך דף. אז הבינו שפשוט הוא לומד בעל פה, ושהוא גמר את הדף, הוא פשוט הופך אותו. זה היה זקן שכבר לא היה בהכרה. כמו שאמרנו בפתיח, שאנחנו נמצאים בשבוע של ערב חניקה, ניתן מתכונים מתוגנים. מתכונים מסורתיים, מתכונים שאפשר לתאים אותם לשבת, גם כן, שמסמנים את פך השמן. אנחנו נתחיל עם דג סלמון, מתוגן בחגיגי. זה אצבעות של פילה סלמון. לוקחים פילה סלמון בלי אור ובלי עצם, חותכים אצבעות באורך של 6-7 סנטימטר, רוחב של 1 על 1. ממש דומה לאצבע. וכל מנה משתמשים בין 2 ל-3 אצבעות. את האצבעות שחתכנו שמים בקערה, בוסקים עליהם קצת מלח עבה, מטפטפים מיץ לימון במדיבות, עדיף שהמיץ יהיה מלימון טרי. מוסיפים מים שמכסה את הדג, את הגובה של הדג, מערבבים ומשאים רבע שעה ומסננים. מחזירים את זה לקערה יבשה, מטבלים עם שום קטוש, על כל צילו דג, כפית שום, רבע כוס כוסברה, קצוצת דק, רבע כוס שמיר, קצוץ דק, ורבע כוס בזילקום, קצוץ דק. זאת אומרת, ירק בכל דבר, רבע כוס. אם אין עזבי טיבול טריים, אפשר להשתמש ביבשים, אם בשמיץ קצת בעיה, אולי חייבים את היבשים, אבל זה פחות מומלץ. לערבב עם הדג את הטיבול, ולעשות לשעה. לוקחים עלי של סיגר, חותכים את העלה לשלוש, כך יוצא שלוש משולשים. מניחים בתחילת כל עלה אצבע דג שטיבלנו, מקפלים את השוליים מעל הדג ומגלגלים לסיגר. את הקצה הם מדביקים עם דבק שעושים מקמח ומים. פשוט מעבירים קמח ומים, נותנים עריכה לחיבור, זה דבק הכי מתאים לזה. כך עושים עם כל העלים ועם כל האצבעות הדג. כשהכל מוכן, מתגלים את זה בשמן עמוק, והם מגישים בצלחת, עושים איקס, עושים שלישייה, כל אחד איזו יצירה של צורה שהוא רוצה להגיש.
כן.
רוטב שמיר. הכנה של הרוטב, נשים באיזשהו כלי, באיזו קערה, נשים חצי כוס מיונז, שליש כוס מים, רבע כוס שמיר קצוץ דק דק, חצי כפית סוכר, כפית לימון, קצת מלח וקצת פלפל לבן. לערבב טוב עם הטרפה, מקבלים ממרח נכון של שום שמיר.
יפה מאוד. טוב.
מושג של זקן מוזכר בתהילים בפרק שאנחנו אומרים עוד זה לשם כתוב, שהרבה מקהילות כלל ישראל אומרים את הפרק הזה לפי התקנה של הבעל שם טוב הקודש, אומרים את זה בערב שבת לפני תפילת מנחה. ובפסוק כתוב, וירוממו בקהל עם, ובמויש הזקנים יעללו. והפירוש במויש הזקנים באסיפת חכמים. בגמרא מובא לפי הפרק הזה שארבעה צריכים להודות. הראשון זה יורדי הים באוניות, השני זה הולכי מדברות, השלישי מי שהיה חולה בתרפה, והרביעי מי שהיה חבוש בבית הסוגרים. והגמרא אומרת שהם צריכים להודות בברכה בבית הסוגרים ולפני 10 אנשים במניין. הכוונה מניין, ומזוץ גם מוסיף ששתיים מתוך ה-10 שנמצאים במניין הזה צריכים להיות שניים תלמידי חכמים. ולמה? שכתוב במוישה וסקנים יעללו. סקנים זה לשון רבים, ומיעוט רבים זה שניים. וידוע שסתם זקן זה זקן שכל החוכמה. וזה מראה לנו את המציאות של היופי, שהמוסף סקנים, שזקני תלמידי חכמים, בפרט המשך סקנים שאתה מדבר עליו. שיש כמה מהקרי ירושלים שלא פסקפו ממגיע עושה. וזה יכול להיות מובן עם הסיפור הידוע שרב שולם שלדרום היה מספר, או פעם סיפר שעבר ליד משך סקנים, הוא ראה שתי סקנים מתרשכים ביניהם ממש בצעקות. אחד צעק 22 ואחד צעק 24. הלקוח התלהט עד כדי צרחות. רב שולם נעמד להבין, בוס, קלין זה לך, מה הם רבים פה? עד שהוא בורר נודע להסיבה שהיו יושבים מספרים את המכוניות. כמה המכונית עברו. פרץ ויכוח ביניהם כמה עברו. אחד אמר 22 והשני אמר 24. וזה ההבדל הקטן בין משה סקיינים למשה סקיינים בסוגי האוכלוסייה שנמצאים שם.
כן.
אתה שמעת את זה בראש הרב שואלי פעם,
אוגר? ודאי, ודאי. או, שמעת זה בזכור מוישי בליל שבת.
הבנתי. עם גרנים או בלי גרנים.
אני לא אכלתי. טוב.
אנחנו ניתן שקדם מרק, מנדלך, לא גרנים. יש מנדלך ירושלמי מצוינים בשמן, וזה הטעם, הטיגון של השמן. דרך אגב, המנדלך ששקדי מרק המודרני שקונים היום, הם גם מצוגנים בשמן, ובגלל זה ברכתם מזונות. אנחנו חושבים שזה דיאטטי. הרי מנדלך זה בצק. והסיבה שמלכים על המזונות הוא מצוגן בשמן. אבל המנדלך שעושים בבית, הם הרבה יותר שבזיק מהשקדים הקנויים. ובחנוכה, כדאי להיזכר ולעשות, שזה גם מצוגן וגם רגשה בשתי הדברים ביחד. וזה גם הכנה קלה יחסית. הבצק הוא נורא פשוט. הכמות יחס, 3/4 כוס קנח, 3/4 כוס חד פעמית, לא כוס גדולה כאילו, על ביצה אחת, ורבע כפית קנח. זה כל העניין. מעורבים בצק, משאים את הבצק במקרר שעתיים, ומרדדים אותו, וכדאי לרדד מיד על נייר אפייה, נייר פרגמנט, לרדד בעלי דק. אם הבצק עשוי נכון, הוא לא נדבק בכלל, אז לא צריכים קמח. בירושלים של פעם, היו נשים צדקניות לוקחים את זבעון צירה, איך אומרים את זבעון בעברית?
בעברית זה צבעון?
זבעון בעברית, כן, איך אומרים? הפינגרלט.
הפינגרלט,
היום אני חושב שלא רואים את זה, אני חושב היום.
תלוי, שזה צדקנות.
אנחנו נלכו את הצבעון, וחורצים בעזרת הצבעון, חורצים עיגולים. למי שאין סבלות לזה, ואני חושב שזה גם כמיותר, אפשר פשוט אחרי הרידוד, בעזרת גלגלת לחיתור בצק, או סכין חד חלק, עושים רצועות באורך הסנטימטר, לכל אורך הבצק, ואחרי זה לחתוך לרוחב. כך מתקבל קוביות קטנות. אני זמנתי מכשיר אצל בעל מקצוע, מכשיר כאילו חותך בצק, אבל מוכן 25 גלגלים על מוט, כל אחד מורחק מהשני בסנטימטר, אתה שם את זה על המצק, אתה מסיע את המוט הלוך, שתי וערב, וכל הכל חצוק חוביות. הכל פעמים מחממים שמן עמוק, ומתגנים את זה עד שזה מזעיב, באמצע הטיגון כדי לתת ערבוב, באמצע התהליך שהשכמה תהיה אחידה. אם מרדדים את זה על נייר אפייה, כמו שאני אמרתי, אז נורא קל לתגן את זה, כי פשוט מרמים את הנייר, את כל הקוביות ביחד, אפשר אפילו לקפל את הנייר, הקוביות יכולות להיות בערימה, וככה מחליקים את זה לתוך השמן בפעם אחת. ומוצאים את זה עם כף מחוררת, כמובן על מסננת שירד השמן, ובחילת המרק שמים חופן בצלחת, וזה ממש עונג שבס. הרב גייס, אני רוצה לספר לך משהו מעניין, מצחיק ומשמח, על זקן מנבי שמחה, שהיה לפני כ-15 שנים, בערך, אולי יותר. אני הייתי הולך לנבי שמחה הרבה, היה לי סבא וסבתא שם, והיה שם זקן אחד רוסי, טיפוס מעניין, גם ככולם הכירו אותם, אז אחרי את השנים שלו, הוא היה מספר כל היום סיפורים על ירושלים, על רוסיה, את מישהו פגש, הוא מספר סיפורים. כמה שואב את ירושלים, וכמה הוא אהב את ירושלים, מתי שהוא היה ברוסיה. סיפורים בלי סוף. אצל הזקן הזה, אבל היה איזשהו משהו בעייתי, שהוא כל הזמן דמיין שהרוסים, הקג"ב רודף אחריו. רודף אותו, אפילו שהוא כבר בירושלים, הם רודפים אותו, והם רודפים אחריו, והם רואים לו, הם רוצים להרוג אותו, סיפורים שלמים. והיה בטוח של הגגות ממול נבי שמחה, הגגות של בניינים, הם יושבים, וכל לילה הם עושים עליו בבורציות. מה זה בבורציות? אני עד היום לא יודע. הוא רק ניסה להסביר בבורציה, כנראה שזה איזשהו רעדה, איזשהו הקרנה, לא יודע מה זה. על כל פנים, הזקן הזה, מרוב שהיה מסובך, הוא פשוט לא ישן בלילה, הוא נהיה חולה, והוא סבל, זה היה משהו היום מנורא. היה מסתובב כל הלילה, ומעיר את האחרים, היה פשוט רחמונס. כולם ניסו לעזור לו, אפילו ניסו טיפול פסיכולוגי, שום דבר לא עזר. למזל של הזקן הזה, קרה שזה אדמור, אבא שלו התאשפז בנבי שמחה. התאשפז, נכנס למשלכים, והאדמור הזה היה בא לבקר אותו כל פעם. והוא גילה שזה אדמור, הוא נטפל אליו, והתחיל להגיד לו, רבא, 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 תרחם עליי. הרבא הזה פגש אותי, ואמר לי, אולי אתה יכול לעזור לו, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעזור? בסוף עלה לי איזה רעיון, היה לי איזה חבר ידיד שוטר, רב פקד המשטרה, בחור מאוד נחמד, אמרתי, תשמע, אתה רוצה לעשות מצווה? בואי איתי לנווה שמחה, ננסה לעזור ליהודי הזה. הבחור הסכים, הוא הבין שזה מצווה. הביא את הדעה, הוא בא לבוש המדהים, עם דרגות, עם הכובע, עם המשרוקית, עם כל הלבוש הטבעי של השוטר. נכנסו לחדר שלו, אני אמר לו, הנה, הבאתי לך איש צבא, והוא יסובר לך את העניינים. בשיצה, אני חושב שגם כאז, אז מדובר ברגמן, הלכתי גם כן, דיבר איתו רוסית. אני לא זוכר את השם של הזקן הזה, היה חבסקו. בקיצור, ישבנו אצלו בחדר, והוא סיפר לשוטר בדיוק מה קורה, הראה לה למעלה שם בגג, בברצת, השוטר הוציא פנקס ורושם, והיה רבעין, כך הוא מספר את הכל, והוא רושם, 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 בסוף אמר, תשמע, אני אעשה תוכנית, ואני אגיד לך בדיוק מה אני הולך לעשות. קיצור, 10 דקות הוא כותב, אחרי זה הוא אמר, תשמע, החלטתי ככה. אני בלילה, אני שוטרים פה, שוטרים שם, במכונות, ואני אגלה רדארים, איפה בברצת, ואני אטפל בזה, וכך היה, אז כן, הסכים, למחרת הוא בא לביקור, שואל אותו, נו, אומר, הלילה היה הרבה יותר, הוא אומר, הלילה הזה, נגמור את הכל. אחרי הוא בא אליו עוד הפעם, אז כן, זה התחיל פשוט, התחיל פשוט לישון. אני, תאמין לי, אני קניתי אז בלם אבא של השוטר הזה. אבל זה היה סיפור מעניין. אנחנו ניתן שניצל בבצק בירה, שזה יצא בצורת מניפה, זמנה יפה ומגרה. לוקחים חזה עוף נקי, לפי מספר הסועדים, כמה שצריכים, משרים את השניצל, את החזה עוף, במים עם מלח, וקצת יין לבן, משרים את זה 20 דקות. אחרי 20 דקות שוטפים ומסננים. מכינים בלילה. אפשר בבלנדר, אפשר במעבר דלזון, אפשר עם הטרפה. שמים 5 ביצים, כף חרדל, כוס בירה לבנה, שקית אבקת אפייה, 2 כוסות קמח, 3/4 כפית מלח וקצת פלפל שחור. מערבבים את זה בעדינות לבלילה, לא להקציף, לערבב, ובודקים עם הסמיכות של הבלילה בסדר. איך בודקים? לוקחים כף של אוכלים עם זה מרק, טובלים את הכף בבלילה, מוצאים את הכף והופכים אותה. אם גב של הכף מכוסה טוב, כיסוי מלא, זה בסדר. אם לא, לשנות לפי הצורך. או להוסיף קמח, אם זה דליל, אם זה דליל, או להפך להוסיף מים, וזה סמיך. בעזרת סכין יוצרים חתכים בחזה עוף, חתכים רוחב של אצבע, אבל לא עד הסוף, ששליש מהחזה עוף נשאר בחובר. ממש זה נראה כמו כף יד. ואת המנה הזאת טובלים בבלילה ומתגנים אותה בשמן עמוק. מה שחשוב שטובלים בבלילה, להקפיד שכל החתכים יקבלו ציפוי. ואז מתגנים בשמן עמוק, המנה קצת נפתחת, מתקבלת כמו מניפה, והמנה יפה מאוד וטעימה, יוצאת רכה וטעימה. בנבי שמחה, אני לא יודע אם היום יש, אני פגשתי כמה פעמים זקן שקראו לו יעקב כהן, לא יודע מותחי עולם, אני לא יודע. הוא היה כל השנים אגב בזכר מוישה, והכרת אותו בטוח.
כן, בטח.
והוא היה נמצא בזכר מוישה כל ימי לפני בוקר עד מלכה גדולה, הוא היה קובע מי היה בלטפילה, מחייק את העלייס, מוכר העלייס, נותן רשות להדליק נאות על עומד, בקיצור אגב. ואפילו שכבר הגיע לגיל של פרצורים של זכנים, היו כל בוקר חייבים לקחת אותו לזכר מוישה, וצפי אז בסיג. הוא היה מתפלל, ואחרי הצפילה מספר שמה לכולם איך היה נראה בית כנסת מתי שהוא היה בעל הבית. ככה זה היה כל יום. אנחנו נצא מנה האחרונה, לטקס ירושלמים. אתה יודע רב גרי שללטקס יש הרבה שמות. לטקס, פונצ'קס, סופגניות, שבקיה, סווינץ', מלא שמות. וירושלים אמרו לטקס, למה? על שם שכאילו סתמו את הפרצות בבית המקדוש. עם לטקס. והמתכון הוא ככה, מתכון ירושלמי, קליל וטעים. בקערה או במיקסר שמים 1 קילוגרם קמח, 2 כפות שמרים יבשים, 2 כפות סוכר, מערבבים ומוסיפים ביצה ו2 כפות קוניאק. כף שטוחה של מלח ומוסיפים בהדרגה 3.5 כוסות מים פושלים. לשים לבצק טוב, להצפיח עד שהבצק מכפיל את עצמו, זה בערך שעה, שעה פלוס, מחממים מחבת עם שמן בגובה סנטימטר, לא שמן עמוק, השמן צריך להיות בחום בינוני, לא חום, לא עץ, שישר שמים את הבצק זה נשרף. הבצק צריך להתבשל איזשהו פרק זמן כדי שיהיה מוכן לאכילה. אני יודע שאצלנו בעולם של מתקדמים סוגרניות, אנחנו מודדים את השמן לימת חום, כדי שלא יהיה חם מדי ולא יהיה פחות מדי. ובעזרת אצבעות משומנות, תולשים חתיכה מהבצק, מוצחים את החתיכה בידיים, לא משנה איזה צורה שזה יוצא, מתגנים את זה בשמן משתי הזדדים, יוצא מהשמן, תובלים את זה ישר בתוך סירופ סוכר. סירופ סוכר מכינים ככה, מרתיחים שתי כוסות סוכר עם כוס מים ופרוסת לימון. מרתיחים ומבשלים תוך כדי ערבוב על אש נמוכה עד שהכל הכל נמס והנוזל נהפך לסירופ. ככה טובלים את הלטקס מהמחבת ישר בסירופ, הוא סופג את הסוכר, מסדרים על צלחת, אפשר להוסיף אבקת סוכר, אפשר לא להוסיף, זה הלטקס הכי טבעי שאני מכיר. אנחנו נסיים עם סיפור ידוע מהמרדית של הרוב על נרות חנוכה. בכל זאת אנחנו בערב חנוכה. המרדית שלו נכנס פעם מהחדר שלו לבית הכנסת, לבית מדרש. והוא רואה את חסידים יושבים, ומספרים אחד לשני סיפור ומתלהבים מאוד. שואל את המעבדית שלו, מה אתם מתעסקים? מה אתם מספרים שאתם כל כך מתלהבים? הם התביישו לספר, אבל אחרי שהוא שאל שוב ושוב, אמרו לו שאחד מספר להם על הגרף פטוצקי, איזה עשיר שהוא, איזה הרמון יש לו, איזה בית, איזה תלב, ואיך כל התענוגות של העולם, שגם שעשויים, כל הדברים היפים שבעולם יש לו. ועד כדי כך, מתי שמתחשק לו לעשות סקי על שלג קרח, ובקיץ שאין שלג מה הוא עושה, הוא בנה כזה דמוי ארון, ועל זה נפזרים המון המון של סוכר, המון גבעות של סוכר, ממש כמו ערים גבוהים, והוא עושה על הסוכר, הוא עושה סקי. הם סיפרו את התענוגות שלו. הוא אומר למברדית שבר, חנק לחצינטר? הוא מדליק נורות חנוכה? אבל אם להחסים רבר, הוא גוי, איך הוא ידליק? אומר למברדית שבר, אם ככה, הוא לא ידע בכלל מה זה נקרא תענוג. שהשם יעזור, שיש שבת שלום, שנזכה ללכתי כחניקה.
אמן, אמן, תודה רבה משה.
ולהיות זקנים בריאים.
אמן, אמן, בשורות טובות, שבת שלום. אף
אחד לך לשבת, אף אחד לך חניקה.
אף אחד לך חניקה, להתראות באמת.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. בסוד שיח, הספר שכובש את השוק. בסוד שיח, הספר שחושף לראשונה אלפי סיפורים ועובדות בין גדולי ישראל והרבי מלובביץ', בליווי תמונות ומסמכים נדירים. בסוד שיח, מרתק, סוחף ומרגש. הספר שאי אפשר בלעדיו. להשיג בחנויות הספרים ובירידה חסידות בבנייני האומה בירושלים. להזמנות 057-315-6312. 057-315-6312. במהלך החודשים הקרובים תערוך חסדי נעמי 10 חתונות ליתומים שחשך עליהם עולמם. כל המשתתף במצוות הכנסת חתן וכלה יתומים בתרומה של 50 שקלים למנה יוזכר שמו לישוע על ידי החתנים והכלות ביום החופה. התקשרו עכשיו לחסדי נעמי, כוכבית נעמי, כוכבית 4945.
חדש! קפה קפה בית שמש בהכשר בדץ מאדרין בראשות הרב רובין. מבצעי מיוחדים ואפשרות לאירועים עד 150 איש. קפה קפה בית שמש מאדרין, 02-991-8880, 02-991-8880.
מבצע דובדבן בפנדור, דלת דובדבן אדום ב-990 שקלים בלבד, אצלכם בבית, כפוף לתקנון.
אולמי היכל שלמה פתח תקווה, סטנדרט המהדרין עולה מדרגה, 03-921-4040, 03-921-4040. היכל שלמה.
גן הדסים, גן אירועים בניחוחות קסומים, בו תמצאו את השילוב בין גן קסום ופסטורלי לבין אולם מפואר. גן הדסים, לאירועים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גן הדסים, דרך קריית ספר, 08-94-77-857, 08-94-77-857.
רעבים באמצע הלילה?
רק במפגש גרונר, שווארמה ובשרים על האש. משלוחים עד 3 לפנות בוקר. 03-670-9-670, בדץ בית יוסף.
חדש, הקומקום הבריאותי של קנדי, ללא צורך בטבילה. הקומקום באישור בדץ העדה החרדית. קומקומים זה קנדי, להשיג ביש, ברקול ורפאלי, או בטלפון 03-922-1475.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
זקנים וזקנות בירושלים ומושבי זקנים. לדלות סיפור, לשמוע סיפור טוב, שווה לרדת למושב זקנים, לדבר עם זקן, לשמוע ממנו איך היה כשהוא בגיל 90, איך היה לפני 50 שנה, 80 שנה, מה הוא יודע לספר לנו. אחד מספרי הסיפורים הגדולים שיש בירושלים, בכלל, הוא יהודה הצבא, שגם כותב וגם מוסף וגם אוגר אלפי סיפורים. שלום יהודה.
שלום רב הרב ישראל גליס.
ואני צודק שאפשר ללכת למושב זקנים ולקחת משם, לשאוב משם הסיפורים?
כן, אני חושב שאחד המקומות, באמת המרבצים או האוצרות הגדולים, הם מושבי הזקנים. אומנם אנחנו חיים בתקופה ובדור שאני לא יודע... אם אתה שמעת את המשפט הזה, העולם שייך לצעירים, אנחנו כל הזמן מפרגנים לצעירים ומחשיבים לצעירים, אבל הזקן יש לו אוצר בלום של ניסיון חיים וחוכמת חיים, ואת כל זה מטובל בסיפורים, אתה הולך למושב זקנים, אני אגיד לך היום אומרים בית גיל הזהב או בית אבות, אבל...
זה לא זה.
מושב זקנים זה באמת צמד מילים, שהוא מאוד מאוד מיוחד, גם ביהדות וגם בירושלמיות של ילדותינו.
כן, תמיד קראו לזה או בית זקנים וזקנות, או, כן. או מושב זקנים זה היה כזה, נראה, נשמע בטלני. אני יודע שמישהו כשהיו אומרים, הוא במושב זקנים זה היה נראה איזשהו בטלן. כן,
זה על משקל הוא מושב אשרי האיש, הוא מושב לצים לא ישר.
כן, הוא כבר שייך למושב זקנים. זאת אומרת, מה יש לך משהו?
אבל אתה זוכר בית הזקנים המאוחד מול שערי, מול ולח.
מול שערי צדק, כן. איפה שהם עומד שם בניין שומם ועלוב, איזשהו בניין שבית מלון שניסו לבנות אותו.
כן, תשמע, אתה יודע מה, אני חושב שחל איזשהו פיחות היום בתקופה המודרנית במרכאות, המתקדמת במרכאות. שכחנו את האדם, שכחנו את הזקן. הזקן, כשאני הייתי ילד, היה באמת, אתה יודע, בפני סיבה תקום והדרת פני זקן. וכשהסבא או הזקן דיבר, אז הייתה יראת כבוד. זה היה משהו מאוד מאוד מיוחד בעניין הזה, בדמות של הזקן.
כן, אני זוכר כבתו ילד, לימדו אותנו ודעת פני זקן, יצאנו החוצה מהחדר, ואז ראינו איזשהו זקן, עברנו אותו את הכביש. והוא אומר, מה אתם רוצים ממני? אמרנו, למדנו ודעת פני זקן, צריך להעביר אותך את הכביש, לעזור לך לעבור את הכביש. אבל אני לא צריך לעבור את הכביש, לא משנה, תעבור את הכביש.
בכוח,
בכוח. כן. לקיים ככה, לקיים את המצווה. עכשיו, במסגרת הסיפורים שלך, יש לך איזשהו סיפורים של זקנים שסיפרו לך?
תראה, אני יכול לומר לך שסבא שלי קודם כל היה מספר סיפורים. אני למדתי מסבא שלי לספר סיפורים.
אותו סבא הסתת.
כן, הסתת היה יושב, והיה יושב עם כל בני המשפחה, והיה מספר לנו סיפורים. חלק גדול מהסיפורים, אתה יודע, היה עושה פלא ממעשיות צדיקים, וחלק גדול מהסיפורים, ההיסטוריה האישית שלו, שגייסו אותו, גייסו את הצעירים היהודים לסלול מסילות, בצבא הטורקי, שם במדבריות בסיני, במדבר סיני. והיו לו המון המון סיפורים על הסבל הנוראי שהם עברו שם. ואני זוכר אחד הסיפורים היה שבא השאויש הטורקי ואמר, בגלל מכת קינים יש לגלח את הזקנים והפאות. ואלה היו יהודים, שומרי שמיים, שומרי מצוות, אתה יודע, יהודים, התימנים של פעם. ואני, סבא סיפר שכל הלילה הוא ניקה ושפשב ורחץ את הזקן שלו וסרב בכל בשום פנים באופן לא היה מוכן שיורידו לו את הזקן. ואז כשהוא סרב פקודה, מה שנקרא, ואצל הטורקים לסרב פקודה זה, איך אומרים,
זה כדור בראש.
נגמר הסיפור. אז הוא אמר לו, אני מוכן ללכת לרופא שיבדוק אם ימצא קינה אחת תורידו. ובאמת, למזלו הגדול, הוא נשאר עם הזקן והפאות שלו, הסימון עם המדנדלת, והיה מאושר באדם. בכלל הסיפורים שלו ליוו אותו, מה שנקרא, ההיסטוריה האישית שלו הייתה מלווה בסיפורים, ואת ההיסטוריה הוא טיבל בסיפורים.
אני
יכול לספר את הסיפורים של סבא, את ההיסטוריה של סבא לאורך תחנות הסיפורים שלו.
אז כשאתה מספר על צבא, מספרים על איזשהו ידי זקן שלקחו אותו לצבא, לא הטורקי, לקחו אותו לצבא הרוסי, וגייסו את כולם, יהודי כבר מתקרב ל-90, גם לקחו גם אותו. טוב, לקחו אותו, מגיע שם מגרש גדול מאוד ומלא אנשים שהגיעו לשם, שאלו אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להיות פרש. טוב, הרימו אותו, שמו אותו על סוסה צעירה כזאת, והוא מכניס את הרגליים איפה שצריך שם משני הצדדים, ומתחיל לדור. והזקן הזה קופץ, 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 מגיע כבר עד לזנב. הוא אומר לחבר'ה, תראו, אם זאת גמרתי כבר, תביאו סוסה חדשה. איתה גמרתי.
טוב, תשמע, אם אתה מביא אותי לאווירה כזאת של סליחותה, ואני באווירה של יהודי תימן, אני אספר לך סיפור על אותו, אז אתה יודע, יהודי תימן מעריכים ימים בדרך כלל. אז סיפרו על יהודי תימני שבא לחברת ביטוח, ובא לפקיד ואומר לפקיד, שלום אדוני, אומר לו פקיד, כן אדוני, מה אתה רוצה? אומר לו, אני רוצה לעשות ביטוח חיים. אומר לו הפקיד, בסדר אדוני, בן כמה? אתה מוציא תופן מתחיל למעלה? אומר לו, בן 67. אומר לו הפקיד, אני מצטער מאוד, אנחנו בגיל כזה לא עושים ביטוח חיים. אומר לו התימני, מה זאת אומרת? אבא שלי היה פה בשבוע שעבר ועשיתם לו ביטוח חיים. אומר לו הפקיד, אבא שלך, בן כמה אבא שלך? אומר לו, 82. אומר לו הפקיד, אתה יודע מה, תבוא ביום רביעי הבא, יהיה מנהל גדול מתל אביב, נראה מה אפשר לעשות. אומר לו התימני, יום רביעי הבא אני לא יכול, הסבא שלי מתחתן. אומר לו, הסבא שלך מתחתן? אומר לו, הוא לא רוצה, אבל ההורים שלו לוחצים עליו. זה הסיפורים על הזקנים, אבל בוא נחזור לרצינות. אני אומר לך, ברגע שיתחילו להבין שהחוכמה וניסיון החיים נמצאים אצל הקשישים והזקנים, ויתחילו לתת להם תפקידים רציניים, ולא בגיל 45, כבר לא מקבלים אנשים לעבודה כי הם קשישים. אתה מבין את האבסורד הגדול הזה?
כן. כבר יעשו מחיצה כזאת, אבל יש קשישים ויש זקנים.
כן, שלא לדבר על זה, אתה אומנם לא רואה טלוויזיה, אבל אני רואה טלוויזיה, וטלוויזיה זה מכשיר תקשורת חזק ומשפיע. אבל מרבית 90% מהכוכבים במרכאות בטלוויזיה הם צעירים בני 20 ו... מה? הקשישים לא יכולים לספר, הקשישים לא יכולים להביא, הקשישים לא יכולים לבדר, אין להם מה לתת כבר לדור, לתרבות, בחינוך, בכל.
היית צריך לעשות תחנה מיוחדת לזקנים, שיגידו גם את החדשות.
לא, אין דבר כזה זקן, הגיע הזמן שתבין.
כן.
אין דבר כזה זקן. יש אדם בעל ניסיון חיים, וככל שהשנים עוברות, ניסיון החיים טוב יותר. נכון שיש סניליות, ונכון שיש כל מיני מרעים בישין בדרך. אבל יחד עם זה, אנשים בגיל 80 מתפקדים, שיהיה בריא, תשמע, תראה את פרס, אני לא יודע מה דעתך, אבל שיהיה בריא, אתה אומר עד 120, אדם צלול וחושב, וסמל, ונדמה לי שביהדות שאתה נמצא בה, ראשי מנהיגי היהדות הם אנשים קשישים ובאים בימים, ויש מה ללמוד בהם, ויש מה להקשיב להם.
נכון. כי תמיד, כל מה שיש לו יותר זקנה, חוכמתו משתבחת.
איך אמר פעם, הייתה סיסמה, לא במחנה שלך, הגידו כן לזקן.
כן.
הגיע הזמן שהסיסמה הזאת תחזור, חבר'ה. יש זקנים שרוקדים הורה עד כלות.
זה נכון. הסקנים הם גם מקור לדעת מה היה פעם, איך הנחו פעם, איך אכלו פעם, מה אכלו פעם. אני ראיתי זקן
של... גם היום הם אוכלים לא רע.
אני ראיתי זקן של הרבה שוק ודופק באבטיח. אמרתי לו, מה אתה דופק על אבטיח? הוא אומר, בוא תראה, בוא נסביר לך איך צריכים לבדוק אבטיח. מי יודע היום איך לבדוק אבטיח? הוא בודק, נותן כמה מכות. אם זה חלול, הוא אומר, זה לא שווה שום דבר. אם אתה שומע שהוא קשה, סימן שיש בו הרבה... מי יצא?
אבטיח בכלל זה סיפור מהפעם, אתה יודע. טכניקה אדירה, לקחת אותו, ללחוץ עליו, למעוך אותו, להסתכל דרך האור, להקיש, לגרד בציפורן. אדוני, זה צריך לגמור אוניברסיטה בשביל להבין. ובסוף אתה פותח אותו ואתה מתאכזב. ואין לו גרעינים, על זה אני לא רוצה לדבר איתך.
טוב, זה בכלל, אני פגשתי אנשים זקנים שקונים אבטיח רק עם גרעינים. הם בלי גרעינים לא יודעים מה זה אומרים, יש בזה כישוף. בלי הגרעינים, יש בו כישוף, אני קונה רק עם גרעינים, הוא אומר.
סברס בלי קוצים, אבטיח בלי גרעינים, ענבים בלי חרצנים.
כן, זה דור אחר, זה דור שהסקנים לא הכירו.
עגבניות חיי מדף, עגבניות שמצופות בפלסטיק.
אתה קונה...
אורגליס, מה, ההתקדמות הזאת...
ההתקדמות הזאת הרסה אותנו. אין את הריח של העגבניה, אין את הריח של המלפפון.
וגם איבדנו את הרעב הטבעי, אתה יודע, אנחנו צבעים כבר, זה בעיה. פעם היינו רעבים, אז פרוסת לחם, אהבה שחורה, אכלנו בכיף עם קצת מרגרינה וסוכר ונגמר הסיפור.
למרגרינה, היה לכם כסף לכל מרגרינה.
אתם ממה שמתם?
לשמן, שמן עם שירס. שירס עם קצת שום משני הצדדים, וזה הטעים.
יפה, אני... טוב, אני לא רוצה לספר את הסיפור שלך, שאני מספר תמיד, בחיידר אצלך עם הקיפה.
עם הקיפה, תראה, זה לא... זה כבר מהקיפה, זה כבר התקדם גם לפרוסת לחם, שיוברים וזורקים לתואר הזה, ואחרי זה סוחטים את הפרוסת לחם.
זה גם כן... היו זמנים. היו זמנים שהזקנים של היום היו ילדים.
כן, הזקנים של היום היו... יש להם עוד מה לספר למה שהיה פעם.
נכון מאוד, נכון.
תודה, יהודה.
תודה לך, ותמשיך לספר סיפורים יפים.
תודה, יהודה. שרק נשמע סיפורים ורק נדבר על ירושלים.
נכון.
תודה רבה, יהודה, להתראות. אחד מהתקלות של שכונות שהוקמו בירושלים, זה שבכל שכונה יהיה מקום להכנסת אורחים, מקום לביקור חולים, וגם לדאוג לסקנים. אחד מהתקלות של שכונת מטרסדורף בירושלים, זה היה גם להבנות מושב סקנים, וקראו לאיש, אחד מהאנשים העסקנים החשובים ביותר בירושלים, חכם מיוחד, רב שמחה בונים קליין. מי שזוכר אותו, עסקן ללא להוט, שלא רק עסק בשכונת מטרסדורף, אלא עזר גם הרבה בירושלים בכלל. ובתוך השכונה, בשכונת מטרסדורף בירושלים, הוא הקים את מושב סקנים נווה שמחה, או בית אבות נווה שמחה. כל מי שעובר בשכונה רואה אותה, ויש הרבה אנשים שגם נוהגים להיכנס ולהתפלל לשם וליהנות מחוכמתם של אותם הסקנים שנמצאים שם בנווה שמחה. אנחנו רוצים לדבר עם בנו, שלום הרב מנחם קליין.
שלום וברכה.
במושב סקנים נווה שמחה, מתי הוא קם?
קם לפני 34 שנים.
זאת אומרת, ממש עם ההקמה של השכונת מטרסדורף.
לא, יותר מאוחר, זה היה לקראת החלק הסוף של... התחלת של מטרסדורף התחילה לפני תפשין חף ג'
כן.
הייתה בבן הפינה שלי.
כן, אני עוד זוכר שנת מטרסדורף כשהיה שם איזשהו פיצוץ, עוד לפני מלחמת ששת הימים.
כן, ארבע שנים לפני מלחמת ששת הימים, שעדיין היה גבול בירדנים בכותרת, שראו עדיין את הצלפים שירו עלינו.
ואז הגיע ראש העיר טדי קולק, הגיע בבעלה לפנות בוקר לראות את מה קורה שם. עכשיו, ואז הוא קם מושב סקנים נווה שמחה. למי הוא קם המושב הזה? בית אבות הזה?
בית אבות בעצם היד שלו היה קל להקים כדי להביא את האוכלוסייה מכל העולם. כשקמנו את כל השכונה, הייתה מטרה עלייה לעלות ארצה אנשים מחול, מתושבי ארצות התבל. כשבנו את זה, וזה הייתה שחלק גדול מהילדים הביא את ההורים ארצה, והיו צריכים למצוא להם מקום.
זאת אומרת, אנשים שקנו דירות במטוזוף, ואז היה פתרון גם להביא את ההורים.
גם להביא את ההורים שהיו רצו להתארת, לא להשאיר את ההורים בחוץ לארץ, ואז הם החליטו גם להביא את ההורים.
כמה סקנים יש היום במושב סקנים לבי שמחה?
היום יש 260 סקנים, כאשר 150 חולים סיעודים, וכ-100 ועשר דיירים עצמאים ותשושים.
עכשיו, איזה פעילות עושים לסקנים בנבי שמחה?
הפעילות שלהם...
הסדר היום שלהם, מהבוקר
עד היום. סדר היום הראשון מתחיל ב-5:15 בבוקר, מתחיל הפעילות. יש שיעורי תורה בתוך בית הכנסת, שלומדים שם 20 אנשים, חלקם דיירים וחלקם תושבי השכונה. השכונה מאוד מקושרת עם הדיירים, כי זו שכונה הרי תומכת, קהילה תומכת. ואחרי השיעור מיד מתחיל תפילות, תפילות בוקר, יש שני מניינים, 1:15, 1:08, ואחרי זה מתחיל ארוחת בוקר, ואחרי זה מתחיל, יש כהל בלבטים לגברים שיכולים להשתתף גם אנשים מבוגרים ביחד, ולאנשים יש פעילות תעסוקה וחברה מ-9 בבוקר עד 12:15, אחרי יש ארוחת צהריים שלהם, אחר כך שעות מנוחה, אחרי צהריים יש שוב, בבית הכנסת שני שיעורי תורה על די רב הבית, שהוא מקרה האחיין שלי, הרב נחמן, שהוא הרב של בית הכנסת. ואחר כך יש לנשים שוב פעילות התעסוקה ותרבות, ויש פינת משפחה שבאים לבקר אותם. ככה היום שלהם מלא וגדוש.
ומה עושים עם הסיעודים? גם הם יכולים להשתתף בשיעורים?
כן, ודאי. קודם כל יש לסיעודים גם שיעורים. יש חלק שמשתתפים גם בשיעורים שיודעים, ויש חלק שלצערנו תשושי נפש לא יכולים, אז יש להם פעילות שמתאימה להם על די מומחים שזה התשקע. יש לציין שגם תשושי נפש, שחלקם לא יודעים מה נפה אתם כל יום, יש בן אדם שבניח לכולם תפילין, לכל הגברים.
עכשיו, במסגרת המשאב סקנים אמרת, באו מחול, אני מתאר לעצמי שמדברים אצלך מגוון של שפות בבית חולים, בבית אבות.
מגוון של שפות, יידיש, עברית, אנגלית, צרפתית, רוסית, פולנית, שפות.
אז זאת אומרת, יש מגוון של אוכלוסייה, כולה חרדית מכל הסוגים.
כן, וגם אשכנזים וגם ספרדים למיניהם, יש גם בשבילהם שיעורי תורה בנפרד בשפה מובנת להם.
עכשיו, מה הגיל הכי מבוגר שיש לך משה בבית
אבות? היום הגיל, יש לנו בן אדם על 101, ויש לנו אנשים מעל 90, יש לנו כ-12-13 דיירים, מעל 90 ומעלה.
שחלקם סיעודיים או שחלקם...
אפשר להגיד 60% מהם עדיין עצמאים, מתהלכים ובאים ולומדים אפילו בשיעורי תורה.
עכשיו... בדרך כלל במושב סקנים כזה יש לאנשים כל מיני מגוון של טענות או מחשבות או רצונות. יש מי שמטפל בכל הרצונות שלהם?
קודם כל יש לנו עובדים סוציאליים, יש הם אב בית והם בית. אני רוצה לציין לך שאני באופן אישי מכיר כל דייר ודייר, כל בעיה אישית שלו, כל משפחה שלו, ואני ער לכל תחושה שכל דבר הכי קטן.
בדרך כלל, זקן שמגיע למקום כזה, הוא עובר איזשהו משבר עד שהוא מתרגל. הוא עוזב את הבית, הוא עוזב את החברה, הוא עוזב את המקום המגורים שלו.
אני צפק שכל בן אדם עובר משבר, אבל אני רוצה לציין שבמעון הורים, לדתיים וחרדים, המשבר הוא הרבה פחות שרגיל, כי לדוגמה, הוא למד את הדף היומי שלו בבית הכנסת, בארגנים או בחיפה או באיזה מקום, ולומדים דף היום מדף זה, ולמוחרת אתה מגיע לאותו בית הכנסת ומוצא שוב את הלומדים עם אותו דף, או שאת אותו משניות שממשיכים, את אותו תפילה, אז הוא רואה את ההמשכיות של הרצף, שזה עוזר לו בהרבה הרבה יותר להיקלט אשר במוסדות רגילים.
זה היתרון של בית אבות חרדי, שיש את ההמשכיות הטבעית.
בנוסף, היתרון שאצלנו, שבכלל שזה בתוך הקהילה התומכת, ויש הרבה הרבה מתנדבים של השכונה שבאים לבקר, ואנשים שמזמינים את הדיירים לשבת וחגים, גם באים לבקר בפנים, ואחד תורם לשירים מאוד רבות. זה הייעוד של הקהילה התומכת, שזה בצורך שונה. מעבר לזה, כל בן אדם שהוא יוצא מהבית, בצד ימי יש לו אוטובוס לכותל, בצד שמאל יש לו אוטובוס לקבר רחל, בצד שלישי יש לו לגאולה, יש לו סופרמרקט, יש חנות, יש לו הבנק, יש לו את מגוון השירותים ממש בתוך הקהילה.
עכשיו במסגרת כל כך הרבה שנים שאתה מסתובב שם בתוך המושב סקנים, שאבת בטח המון סיפורים אנשים, סיפורים היסטוריים מעניינים מאוד.
כן, כל בן אדם הוא ספר היסטוריה משלו.
יש לך איזשהו סיפור ככה, סיפור שהרשים אותך?
תראה, אני אגיד לך, אתי כמנהל שאני כבר 30 ומשהו שנים, אמנם הייתי בתחת אבי, אז זכרון הרבה שהוא תלף 19 שנה, עד אז הוא שימש כמנכ״ל, אחר כך אני לקחתי את המשכות. אני חושב שכל סיפור שאני שומע זה מרגש אותי. כל דבר, אתה יכול לשמוע סיפורים ממשפחות וסיפורים מ...
יש שם סיפורים של אנשים שהיו בקרבתם של גדולי תורה, של אדמו"רים, ששירתו אותם או היו לידם, או סיפורים מקהילות של פעם?
תראה, היה לנו עד לפני כמה שנים יהודי שנפטר, שהוא היה עדיין מדף של החפץ חיים, זכרונו לברכה. קראו לו רבי יוסף גולדשטיין, הוא כבר לא חי. הוא סיפר לנו את התגלות של היהודי הזה, כשהוא בהיסטוריה, אנחנו הזמנו את פעם שייתן הרצאה לדיירים על ההיסטוריה שלו. ישנם גדולים שהיו, גם אצלנו, לצערנו, במוסדות שלנו.
אני אומר, אצלך בבית אבות נווה שמחה, יש שם ספרים מהלכים, סיפורים של אנשים שאפשר לעשות מזה ספר, ממגוון הסיפורים שיש שם.
אכן, אפשר לעשות ספר, ואנחנו בשעתו גם ראיינו דיירים, הבאנו אנשים שירנו אותם.
משב סקילים לבי שמחה בתוך מטרזוף.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחד ממספרי הסיפורים בעלי הדמיון הפורה בירושלים הוא דוד מונשיין. אני קיבלתי ממנו ספר על הספר של הקדשה. כל מי שמכניס אורחים כאילו בנה בית מלון. שלום דוד מונשיין.
לא אמרתי את זה, אמרתי כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו פתח בית מלון.
תשמע, אתה זוכר מה כתבת לפני 20 שנה? זה יפה. אתה אמר לי, זה נכון שפעם רצית לבנות בית מלון בבית מושב סקנים שם באזור רוממה?
לא, היה סיפור כזה.
כן.
יום אחד, לפני איזה 35 שנה, שהתחלתי להיות מתווך אופטימי, פנה אליי למלך אלברט, על זיכרונו לברכה, ואמר לי, תראה, יש פה בניין ברחוב המלך ג'ורג', אני רוצה לקנות אותו. ואת הבניין הזה, תשיג לי. בסדר, שמעתי. הייתי ככה הולך מדי פעם ברחוב, והייתי רואה איזה, ליד הדואר היה איזה אני אחד, שהייתי פעם נותן לו כל פעם לירה, חצי לירה, 20 גרוש. יום אחד, האני הזה בא אליו ואומר לי, מונצ'ו הוא קרא לי, קר לי. אמרתי לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה תנור פרידמן. אמרתי לו, בסדר, איפה אתה רוצה שאני אביא לך את זה? הביתה? אומר לי, לא, לא, בשום אופן לא, תביא לי את זה לפה. הלכתי לבית חרושת פרידמן בגבעת שאול, וקניתי לו את התנור פרידמן, ושמתי לו את זה איפה שהוא מבקש נדבות.
תנור פיירסייד כזה נמוך.
פיירסייד היה בתל אביב, פרידמן היה בירושלים.
כן.
אחר כך אני פוגש אצל המלך, אומר, עשית משהו עם הבית שאמרתי לך? אמרתי, אני ניסיתי להשיג את המוכר, אני לא מוצא אותו, אבל אני מחר הולך למס רכוש, לטאבו, אני אוציא את השם, ואני אקח את הטלפון ואני אצלצל. הלכתי למס רכוש, הלכתי לטאבו, ראיתי את השם, ראיתי לבן אדם, אין טלפון, אבל יש כתובת. כן. הוא גר ברחוב נגבה באיזשהו מקום. בקטמון הישנה, הלכתי לשם עד רחוב נגבה, ואני רואה בית מפואר ביותר.
כן.
ויש שם איזה מין פעמון ענק כזה בחוץ, שמושכים עם חוט. אתה זוכר את הפעמונים?
כן.
האלה?
שדופקים על הדלת כזה.
לא, פעמון שמושכים, אז מושכים. מטלטל בפנים. זה דונם אדמה עם בית. אני מצלצל, ואז עונים לי, מי זה, נפט? אמרתי, לא, לא, זה המתווך מונשיין, באתי בקשר לבניין שלך בעיר. אומר, רק רגע. פתח לי את הדלת עם המפתחות, ואני מסתכל, אני רואה איזה אותו אני שאני נותן לו כל פעם חצי לירה, 20 גרוש. הוא הסתכל עליי, הוא עשה את עצמו שהוא לא מכיר אותי, אני מסתכל עליו, אני לא מכיר אותו. הוא מכניס אותי הביתה, אני רואה כל מיני מיטות סוכנות שם, אני רואה איזה 7 או 8 תנורי פרידמן ארוזים עדיין, ואני יושב איתו לשולחן, ואני אומר לו, באתי בקשר לבניין, אומר, אני רוצה כך וכך, אמרתי לו, בסדר, תחתום לי בבקשה על 2%, חתם לי, למחרת הבאתי את למלך אלברטל, עשו את העסקה, הוא קנה את הבניין, אני קיבלתי את התיווך, למחרת הלכתי ברחוב, ראיתי אותו עוד פעם יושב ליד הדואר, נתתי לו לירה.
זה זקן של פעם, ש... אומר, הפרוטה הייתה מצויה בכיסו.
כן, ועוד איך הפרוטה הייתה מצויה בכיסו.
כן, אבל... אבל הסיפור הזה עם הבית היתומים בבית מושב סקנים שרצית להקים. זה נכון? יש סיפור כזה? שחלמת עם איזשהו חבר להקים איזשהו מושב סקנים באזור ליפתה שם.
נכון.
אתה רואה שאני יודע מה שאתה זוכר?
כן, זה סיפור, אבל זה סיפור מאוד מורכב, לא יהיה לנו זמן לספר את זה.
לא, יש לנו זמן, אתה יכול לספר את הסיפור המורכב, זה בסדר.
רב גליס,
כן.
אני מעדיף לא לספר אותו.
הבנתי, טוב.
לא, את הסיפור הזה אני מעדיף לא לספר.
הבנתי.
אבל אתה יודע, בתקופה ההיא, אפילו בשנות ה-70, היה מאוד קשה להשיג טלפונים, אתה יודע. היו מחכים לטלפונים שעות ארוכות.
מה שעות הם מחכים? שבועות,
ימים, חודשים, שנים. ויום אחד שמתי מודעה ביידיש בעיתון, ירקויף דירס גמחת גשפט מונשיין דה מקלר. שמתי את הטלפון סתם בתור, והמודעה הייתה ביידיש בעיתון שכתוב ביידיש, ומצלצל אליי איזה בן אדם אחד ואומר לי, שלום, מחביל פרקויף מיינה דירה. אמרתי לו, בבקשה, אבו בוינסטה, איפה אתה גר? אז הוא אמר לי, אני גר פה במישורים, ברחוב כך וכך. אמרתי לו, אני בא אליך, אני מדבר איתו ביידיש, אני בא אליך מחר בשעה 4. הוא אומר, בסדר. למחר בשעה 4 בא, דפקתי לו על הדלת, ואומר, ורידוס. אמרתי, זאת אומרת, מי זה? אז אני אומר לו, מונשיין דה מקלר, מונשיין המתווך. פותח את הדלת, והוא ציפה לראות איזה אברך, אבל הוא לא ראה אברך. אז הוא בקושי נתן לי להיכנס, עד שאמרתי לו, התחלתי לדבר אותו ביידיש, וריקחתי אותו, ונכנסתי, ואז מסתבר לי שהוא מנטור הקרטה. ואתה יודע שיש גופים מאוד מצומצמים של נטור הקרטה, שהם מאוד קיצוניים. שהם... שהם לא מתעסקים עם המדינה, אפילו תעודת זהות הם לא מוציאים מהמדינה. ואני רואה, יש לו טלפון. אמרתי לו, תשמע, איך זה יכול להיות שאתה נטור קרטה, אתה לא מאמין בתעודות זהות, אתה לא מאמין בשלטונות, אתה לא מאמין בכלום. איך זה הזמנת טלפון מהמדינה הציונית? הוא אומר, הזמנתי את זה בזמן המנדט, רק לפני שבוע קיבלתי את זה.
זה סקנים של פעם או שזה מה זה?
אתה מדבר איתי על התוכנית שלך, זה על סקנים
של פעם? הסקנים של פעם. איך נראו הסקנים של פעם? אתה נתקלת בהם בכל מיני מקומות.
תראה, היה אחד סבל, זקן, שקראו לו לוי טרגר.
כן, בטח. ודאי זוכר אותו, מאה שערים.
הוא גם היה במאה שערים וגם היה בשכונת אחווה. והוא גר בשכונת אחווה, הוא גר באיזה מרתף, תחת לבית של גברת קפלר שם. ואף אחד לא היה שם לב אליו. הוא היה שוכב ברחובות, הזבובים היו אוכלים אותו, לא עלינו. עד שפתאום הגיעה מלחמת השחרור.
כן.
התחילו ליפול פגזים, והמקום היחידי להסתתר זה בבית של לוי טרגר.
למטה במרתף.
כן. ואז פתאום הוא שם לב שדופקים לו על הדלת, הוא הריח אותם בצורה יוצאת מן הכלל, הוא נתן להם את כל מה שיש לו.
כל הלחם היבש הוא אסף במשך.
הכל מה שהיה לו, ואנשים ישבו אצלו, נגמרה המלחמה, והוא שכב על הרצפה כרגיל בכביש, והזבובים אכלו אותו. ויום אחד היה סיפור שאמרו למישהו, לאיזה זקן ערירי אחד שיש חתונה ויבואו לקחת אותו בשעה 9 בערב. אז הבן אדם הזה, לא, הוא היה מאוד אומלל, אני זוכר אותו, הוא היה גר ליד ליד החנות של פוליקמן שהיה מוכר יין בירידה שמה. היה גר באיזה כוך אחד. ואמרו לו, ב-9 נבוא לקחת אותך לחתונה. הוא לא אכל כל היום, מה יש לו לאכול? הוא אכל, היה לו הרינג. ראה 9 בלילה, הוא לא אכל. ראה 9:30, ראה 10, הוא ראה שכבר לא יבואו לקחת אותו. אז הוא פתח את המקרר שלו, של הקרח, ואכל חתיכה ארינג מאופשת, עם איזה משהו שם. ואיך שהוא גמר לאכול את זה, דופקים על הדלת, אז הוא אמר, רק רגע. והלך לבית שימוש להוציא את זה, הוא חשב שבאו לקחת אותו לחתונה. איך שהוא פתח את הדלת, אמרו לו, קידיש לבונה.
צריך מניין.
קידיש לבונה.
זה הסקנים של פעם.
היו עוד הרבה סקנים של פעם. היה משה פדר.
כן. טוב, זה הסקנים שהיו ככה מהשערים, הסקנים תימונים כאלו.
היה בשטיבלח.
כן.
אבל הם היו מסתובבים בכל השטיבלח, בסיבה של זיכון מוישה, בסיבה של מישורים.
יש לך סיפור עם איזשהו זקן, סיפור של הסופגניות של חנוכה?
כן, אבל זה בעיה עכשיו, כי אני זוכר את הסיפור, אבל אני לא יודע איך להרכיב אותו עכשיו, שנים לא סיפרתי אותו.
אתה מומחה בזה, צריך להגיד לך איך להרכיב את הסיפור?
לא, אני זוכר משהו, אני רואה שאתה עשית שיעורי בית.
אני מכיר את הספרים שלך בעל פה, מה זה בשיעורי בית?
אם היית אומר לי, הייתי נזכר בזה.
אני אגיד לך את הספר ואיזה עמוד גם?
אני מאמין לך, אני שכחתי שבכלל כתבתי את זה. אחרי שאני קורא את זה, אני בכלל לא יודע שזה אני כתבתי. זה משונה בעיניי. אתה יודע שזה בסוף נהיה ספר לימוד, הספר הזה.
נכון.
ומאז שזה נהיה ספר לימוד, ביטלו את הבחינות בספרות.
לקחת פעם הלוואה מאיזשהו זקן? זה אתה לא זוכר.
אתה יכול להזכיר לי אולי?
שאני אתחיל להזכיר לך את הסיפורים שלך?
לא, לא, מה, על איזה סיפור אתה
יש, מדבר? יש לך הרבה סיפורים שהסיפורים הם עסיסיים, הם מלאי דמיון, הם... בוא נלך על, על הסיפור של החרב. גם זה סיפור של זקנה של ירושלים של פעם.
זה סיפור, וזה, אני למדתי בבית ספר מוריה. זה היה ברחוב מלאכי. ולמדו איתי מערבי וסירקיס ולייברבוים, כל מיני חבר'ה כאלה. והיה לנו מורה, קראו לו ארז, היה מורה מאוד נוקשה.
כן.
והוא אמר לנו שיש לנו עכשיו להתכונן להצגה של חנוכה. כל אחד יש לו את התפקיד של חנוכה. אני קיבלתי חרב מעץ, מערבי קיבל מגן, וסירגיס קיבל איזה כובע, והיינו צריכים להתכונן, והיינו בכיתה א' שם. זה לא... ילדים קטנים. והוא רואה שאנחנו לא מספיקים, הוא אומר, תשמע, תלכו הביתה, תיפגשו אצל מונשיין בבית, אחרי הצהריים, ותיקחו את ה... אתה תיקח את החרב, אתה תיקח את המגן, ותמשיכו לעשות את החזרות, כי מחר אני רוצה לשמוע בדיוק איך עשיתם את החזרות. הלכתי הביתה, ואני רואה, הם לא מגיעים, אף אחד לא מגיע. הסתכלתי, ראיתי שיש עוצר בחוץ. הבריטים אז עשו עוצר.
ואז גרתם באחווה, נכון?
גרנו ברחוב המביט, באחווה. ואני מסתכל, ואני רואה שני שוטרים בריטים, אחד קצין, בדרגת קצין, ואחד סמל, שהוא היה יהודי, סמל שעבד עם הבריטים. הוא היה סמל בריטי. והולכים בדיוק לכיוון... של הבית שלי. אבא שלי שהיה אז באצל, ראה את זה, וברח ישר מהדלת האחורית. אני, בתור ילד, לקחתי את החרב, והכבאתי אותה מתחת למזרון, כי פחדתי שהם באים לחפש נשק, אז ייקחו גם את החרב שלי. והם דופקים בדלת, ואני פותח להם, ותופס אותי דווקא יהודי, מרים אותי, אומר, תגיד לי, איפה אבא שלך שם את הנשק? אמרתי, זה לא של אבא שלי, זה שלי. יצא לי כאילו, מה שלך? בוא תראה לי. בקיצור, הפך את כל הבית, הפך את המזרון, הראיתי לו מתחת למזרון, שזה הנשק שלי, הוא לקח את החרב מהעץ ביד, והוא עם הקצין הבריטי צחקו צחוק גדול, הלכו ונעלמו. ואני התחלתי לבכות, ובכיתי. למחרת בבוקר באתי לארז, ואומר, התכוננתם? איפה החרב? אמרתי, הבריטים החרימו לי אותה. הוא אומר, מה זאת אומרת הבריטים החרימו לך אותה? נתן לי סתירה ושלח אותי למנהל דוביצקי. דוביצקי בא אליי ואומר לי, בלשון מאוד רכה ועדינה, מונשן, איפה החרב? אמרתי לו, הבריטים החרימו לי אותה. נתן לי שתי סתירות ועיף אותי מהבית ספר. לא למדתי יותר בבית ספר.
וגם בהצגה כבר לא הייתה.
ולא הייתי בהצגה, וכל הזמן הייתי מתוסכל. במשך שנים ארוכות, כל הזמן זרקו אותי מהבית ספר, זרקו אותי מהצבא. אחרי 40 שנה או משהו כזה, אני הולך לאיזה מקום בירושלים, במרכז העיר, שקוראים לו פינק. אני נכנס בפנים, ואני, יש שם אדון רוטשילד, הוא בא למקום, ומוכרים שם כל מיני דברים, מרגולה, משקעות, כל מיני דברים. ואני יושב ככה בצד, ואני רואה ממול, בסוף, 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 איזה אחד מבוגר עם שפה ממדונג כזה. אני מקבל שוק. אני בא לאדון רוטשילד ואני אומר לו, תגיד לי, הבריטים חוזרים לארץ? הוא אומר, יש, לפעמים הם חוזרים לארץ. התחלתי לספר לו שלפני 40 שנה, זה שיושב שם, גנב לי את החרב. אז הוא אומר לי, לך דבר איתו, תגיד לו, דבר איתו, אולי הוא... באתי אליו, ואמרתי לו, עם כל הכבוד, לפני 40 שנה, אתה זוכר שהרמת את המזרון, ולקחת לי את החרב, אתה זוכר את זה? אני הילד. אז הוא מסתכל עליו, הוא אומר לי, השתנית. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תגיד לי, איפה שמת את החרב? הוא אומר, בוא אני אראה לך. באותו מקום ישב אז דני וילדמן, היה לו פז'ו, אני זוכר. לקחתי אותו עם הבריטי לחוב המבית מספר 12, הבן אדם הזה מגיע לבית של סבא שלי, מתחת לבית יש איזה חלון שבור, מתח, יש שם מרתף כזה, והוא אומר, פה זרקתי את החרב, אז פתחתי יחד איתו את הדלת שהייתה שכובה על הרצפה, והכל מלא קורי הכביש, וירדתי למטה, ואני רואה את החרב שוכבת מתחת לחלון. ואז הוא אומר לי באנגלית, allow me, ונתתי לו את החרב, הוא לקח ממחתה ונגב את האבק, ואני יוצא איתו עם החרב לחוב המבית, והוא צועק אחריי, left, right, left, right. זה סיפור אמיתי. אם אתה רוצה, אני יכול להראות לך את החרב.
אני פעם אחת ראיתי אותה.
זה מעץ ו...
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
לא סקנים, אלא סיפור. סיפור די מעניין, די דרמטי, שקיבלתי, שמדבר גם על תקופה של רופא וזקנה. פרופסור ארתור מילס. פרופסור ארתור מילס מומחה מנתח לב על מרכז רפואי ענק בארצות הברית. מיליונר שמעסיק צוות ענק של רופאים וצוות מנהלה. הוא מספר את הסיפור הבא, הסיפור נכתב בתמצית, בקצרה, ובאנגלית תורגם לעברית. מספר פרופסור ארתור מילס, הייתי יתום מאבי בגיל צעיר. אמי גידלה אותי כילד יחיד בעיר ניו יורק, בשכונת קרונייטס. היינו משפחה ענייה ביותר. עד פטירתו של אבי, אמא הייתה עקרת בית והפרנסה הייתה מצויה. אך כשאבא נפטר, נשארנו ללא שום הגנה. הפכנו לעניים, למרות שאמי עבדה קשה כעוזרת בית. קיבלה פרוטות. אמא עשתה הכל כדי שיראה כנדרש בית נקי ולבוש טוב. יצאתי מדי יום אל בית הספר השכונתי שהיה לא רחוק מהבית, כשאני מטופח, מסורק ונקי. היו ימים שלא אכלתי ארוחת בוקר, כי פשוט נגמר הלחם והמקרר היה ריק. כשתשוב הביתה, כבר הכין לך ארוחת טעימה, אומרת האמא, היא מנחמת אותי. בימים כאלו לפחות קיבלתי ממנה תפוח או בננה להפסקה בין השיעורים בבית הספר. הייתי תלמיד הכיתה הרביעית, כיתה ד' בן 10 בלבד, כשיום אחד יצאתי רעב מאוד מהבית, כי כבר בלילה לא היה מה לאכול, וכר גם בבוקר, אמא נתנה לי קוביות סוכר להפסקה. הבטיחה לי שכאשר שוב בצהריים, אמצא בביתי לחם לאכול. הסוכר רק הגביר את הרעבון שלי. חשתי שאני מתמוטט, למרות שהייתי תלמיד מצטיין, של החסיר שיעור אחד. החלטתי הפעם לא לחזור אל הכיתה, ולצאת לחפש אוכל. אפילו בהשפטות. אף אחד מחבריי ומוריי לא ידע למצב האומלל שלי. זה נשמר בסוד כמוס על פי הוראת אמי. עזבתי את שער בית הספר, התרחקתי כדי שלא יראו אותי, כשבטני מקרקרת מרעב. אז חשבתי איך וכיצד אמצא משהו לאכול. לפתע עלה רעיון במוחי, חשבתי מה יקרה אם ידפוק על דלת כלשהי של אחד הבניינים הגדולים שנמצאים פה ברחוב. אבקש פרוסת לחם, הרי אף אחד שם לא ממש מכיר אותי. אקח לי את הפרוסה, ערוץ מיד חזרה לבית ספר, וכך הרב הקשה הוביל אותי אל בית הקראי. נכנסתי לחדר המדרגות שהיה נראה מטופח, ראיתי שתי דלתות, אחד מימין השנייה משמאל, על דלת מימין היה ציור של נמר, זה קצת הפחיד אותי, לכן הגשתי לדלת שמאל. איבדתי למעלה לבר הקוקר, חור הצצה, וראיתי כתוב משפחת מוריס ג'קסון. הקשתי קלות בדלת, ליבי נקש, גם הוא מתרגשות, ציפיתי כי הדלת תיפתח על ידי גברת ג'קסון, בדמיוני ראיתי אישה גדולה וכבדה, קיוויתי כי תיתן לי פרוסה ואברח מיד. והנה פתח הדלת שנפתחה נצפה ילדה בת גילי, חיוורת, חייכלית, שתי צמות וסמלה לבנה, עם צווארון ורוד. נראה שגם היא הייתה מופתעת לראות אותי. חשבתי שהדבר דופק בדלת, אמרה. מי אתה? שאלה הילדה. הייתי נבוך, איך אבקש לנו פרוסת לחם? מה היא תחשוב עליי? אולי מחר אפגוש אותה ברחוב? אולי היא בכלל שייכת לאחת הכיתות בבית הספר שלא הבחנתי בה? מה היא בכלל עושה כעת בבית? למה היא לא בבית ספר? חשבתי, מה? אמרתי, אני ממש צמא, לא מצאתי איפה לשתות, אולי תסכימי לתת לי כוס מים? שאלתי ועיניי השפילו על הרצפה. הילדה צחקה צחוק חביב, אמרה לי, אצלנו שותים חלב ולא מים. רוצה? כן. אם לא אכפת לך שתי חלב, עניתי ועיניי נפקחו לרווחה. כבר זה זמן שלא שתיתי כוס חלב. החלב במקרה תמיד עבור הכוס קפה של אמא. הילדה השאירה אותי על סף הדלת, ולאחר דקה שבה עם כוס חלב, ובידה השנייה, סלוחית קטנה עם ארבע עוגיות. אצלנו אוכלים עוגיה כששותים חלב. הצירה בחיוך מקסים והגישה לי את הצלוחית. הייתי עמום, ביד רועדת לקחתי את העוגיה, וביד השנייה את החלב, וכך בעודי שותה הציגה ילדת עצמה, שמי רוזלין. מה שמך? במקום לענות שאלתי אותה אם אוכל להתכבד בעוגיה נוספת. העוגיות מאוד טעימות. אמרתי, ודאי אין את הילדה, הבאת לך ארבע, הן כולם מבוכה. טרפתי את העוגיות רק כדי שהיא לא תשאל לשמי שוב, שאלתי אותה, למה את היום בבית? אני חולה. שוב קמתי הבוקר עם חום והוריי לא הסכימו שילך לבית הספר, זה קורה לי הרבה פעמים, השיבה רוזלין בקול רפה ועצוב ונשארתי לבד. ונשארת לבד שאלתי? לא, סבתא נמצאת איתי כאן, היא בקומה עליונה. תודה לך, כעת אלך. אמרתי ויצאתי בחופזה את חדר המדרגות, הספקתי לשמוע אותה קוראת לי, לא אמרת לי מה שמך, אבל אני עדפתי שלא להשיב, ומיירתי חזרה לבית ספר, וככה חזרתי ללימודים. שנים רבות חלפו מאז. סיימתי את לימודי היסודיים בהצטיינות, וכך המשכתי לתיכון. שם לקראת הסיום, סיום הלימודים מונקה לי מלגת מצטיינים, נכנסתי ללמוד באוניברסיטה כסטודנט מועדף ללא תשלום, תוך התחייבות כתרום בעתיד בעבודתי למחקר ולפיתוח. ונתרום בנושאים שבהם אני אלמד. בחרתי את לימודי הרפואה, עשיתי במחיל, ניסיתי לרעייתי, אף אי רופא, מומחית בתחום הלב, תחום בו התמחיתי, וברבות הימים הקמתי מרכז רפואי גדול בו טיפלתי באלפי איש. טיפלתי באלפי איש בכל רמות הרפואה הנדרשת לחולי לב. אני כיום מנתח לב מפורסם, חי באושר רב עם רעייתי ושלושת ילדינו. במרכז הרפואי שבעלותי קבעתי שכל מטופל שמגיע למרכז מתקבל על ידי צוות רופאים מקצועי, שעורך תחילה את כל הבדיקות הנדרשות, וכשתמונה מלאה מוגש התיק ליוני, ויחד עם הצוות המומחה מתגבשת דעה לדרך הטיפול הנדרשת לחולה. והנה בוקר אחד מוגש לי תיק רפואי של חולה, ועל הכריכה מופיעה השם רוזלין ג'קסון. הייתי עמום. האם זאתי? הרשמה נחת בזיכרוני היטב. גם כך הרי נכנתי בקושי זיכרון מצוין. איפה החולה? שאלתי את הצוות בקול מופתע. כנראה במחלקה הרגילה, השיב לי הרופא שישב לידי ביובש. אני רוצה לראות אותה כעת. פסקתי וקמתי להפתעת הצוות שנותר על מקומו. נכנסתי למחלקה, פניתי לאחות, היכן מיטתה של גבר ג'קסון, שאלתי. אחות לא הייתה רגילה לפנייה כזו, כיוון שתמיד הייתי מוקף רופאים שהובילו אותי לחולים, בלי שצריך כלל לשאול איך המיטותיהם. הגברת ג'קסון חולה מאוד ובחדר טיפול נמרץ, ענתה מופתעת. נכנסתי בשקט לחדר טיפול נמרץ, ראיתי את רוזלין שוכבת על המיטה מחוברת למכשירים, איבדתי בה ואי בי, כמובן שהיא לא זאתה אותי כלל, גם אני לא הייתי בטוח שזאת אי. מאיך ענת שאלתי? מקרונליינס ישיבה. מה שמביך שאלתי? מוריס, מוריס ג'קסון. למה אתה מתעניין? האם הכרת אותו? שאלה? רוזלין והנה החיוך, אותו חיוך מקסים שנחרד בזיכרוני, פשט על פניה, דמעות הציפו את עיניי ומיירתי לצאת מן החדר. רוזלין טופלה במרכז הרפואי הנקי שלי, כשאני אישית עומד לצידה החל מעריכת הניתוח המורכב ומסובך וקלה בהתעניינות כל הזמן במצבה בשירותי המרפאה שהיא מקבלת. היא לא ידעה מי אני וכל הצוות לא הבין מה עניין מצאתי בחולה הצנומה וחלשה שהייתה כבר כמוני כבת 60. המרכז היה גובה תשלום מיוחד מהחולים מעבר לביטוח הרפואי שלהם, כיוון שהוא נחשב לשירות רפואי פרטי. התשלומים הגיעו עד כדי עשרות אלפי דולרים, בסיומו של האשפוז וניתוח. ואז הייתה, בסיומה של האשפוז, הייתה המזכירה הרפואית מסכמת בתיקח של החולה את כל הטיפולים הרפואיים והשירותים שקיבל כמו כן ימי האשפוז העיקרים, ובתחתית התיק הופיע הסכום הכללי לתשלום. חודשיים טופלה רוזל למרכז הרפואי שלי עד שהבריאה וחזרה לתפקד. בסכומי התיק שהכינה המזכירה הרפואית הופיע הסכום הכולל לתשלום $52,300. התיק הוגש אליה לעיון וחתימה סופית כמקובל. תחת השורה האחרונה שבה נכתב הסכום לתשלום, הוספתי בכתב יד, הסכום שולם כבר לפני 50 שנה בכוס חלב וארבע עוגיות טעימות, פרופסור א' מילס. לפני כמה חודשים נפטרה רוזלין, שהייתה חולת לב מלידתה, הניתוח שערכתי לה העניק לה עוד 5 שנים חיים נוספות. כעת שנפטרה, הבאתי את הסיפור לידיעת הציבור. סיפור, גם סיפור של מה שנקרא של סקנים. אנחנו מסיימים פה, ומאחלים לכם לילה טוב, בשורות טובות. בשבוע הבא אנחנו נפגשים בתוכנית מאוד מיוחדת, תוכנית שאני ירדתי לתוך מנהרות הכותל, לא הרגילות שאתם רגילים ללכת, לא מנהרות הכותל הרגילות, לא שרשרת הדורות, משהו אחר, חדש, פעם ראשונה אפשרו לרדיו קול חי להיכנס לתוך המנהרות האלו, אתם תוכלו גם לראות את זה בעזרת השם גם באתר של רדיו קול חי, לראות באתר את מה שאני נחשפתי, שעדיין לא נותנים לציבור להיכנס, מחלס הנדרין וחשמונאים ובורות ומקוואות, ואולם ענק חדש מתחת לבור שנקרא חן ובור שנקרא מאחורי כותלנו, מקום מאוד מיוחד. התוכנית הראשונה שנדבר על זה יהיה ביום שני בלילה, ובהמשך שלה יהיה ברביעי בלילה בתוכנית הקבועה, מאחורי כותלנו. סיפור של חפירות חדשות, מציאת תגליות בכותל המערבי בירושלים. אנחנו חוזרים לשיר של קרלין, לילה טוב לכם, תודה לישראל בן, המשך הזנה רבה, ולילה טוב.